מסה לפולין. השידור ההיסטורי של צוות כל חי והרב מרדכי נויגרשל לפולין. עורך ומגיש בצלאל כהן.
Halt, Schwester, halt!
Ja, schade, ja.
Los, darüber!
Soll ich mir vor, ja? Ruf die Tür auf, wenn ich mir nicht, ne? Ja, war, wo wir, ah! אנחנו נכנסים לתוך תא הגזים של מיידנטיק. תא הגזים הגדול, יש פה כמה תא הגזים. כמה ערובה.
אושוויץ, בירקנאו, מיידנק, טרבלינקה, מחנות השמדה, פולין, גטו ורשה, קדושי השואה, 6 מיליון יהודים שנטבחו על קידוש השם. אלה מילים מרטיטות, מושגים מזעזעים, שבן אנוש לא יוכל להקל ולקלוט ששואת יהודי אירופה התרחשה במציאות.
פה בתחנת הרכבת, עמידו פה 80 קרונות, עם שני קטרים, על כל קרון עמדו שני אנשי אסס עם שוט ביד וכלף, ומשם הצילו להכניס בלי לספור אנשים בפנים. כל קרון כזה נכנסו 100 איש. עכשיו אתם יכולים לתאר 100 איש בקרון, רבע מהקרון זה נתפס מהבגדים, 3/4 מהקרון לא מספיק ל-100 איש. ישבו ילדים, זקנים, חולים, נכים, 7 ימים ו7 לילות נסענו מפה לאושוויץ. 10 ילדים מתו, כי לא היה שירותים, לא היה מים ולא היה אוכל.
פתאום הרכבת נעמדה והדלתות של הקרון נפתחו, ואנחנו נכנסנו פה איזשהו עולם, איזה פלנטה שאני חושב שהיא לגמרי אחרת. זה לא כדור הארץ. אנשים מסתובבים עם פסים, אססמנים, חיילים עם כלבים, כולם צועקים קדימה, קדימה, מהר, מהר, קדימה, קדימה.
גם אם נקרא מאות ספרי שואה, נצטמרר מתיאורי זוועה של יהודים שניצלו מהמוות במחנות ההשמדה, גם אם נשמע אותם מספרים את זה בעצמם, לא נצליח להבין. הלב לא יצליח לקלוט את מה שאכן התרחש שם במציאות. והמציאות הזו, אם לא רואים אותה מקרוב על אדמת פולין, בדיוק על זה נאמר, אינה דומה ראייה לשמיע. אתה פוסע בתוך תא גזים, רואה את הסימנים הכחולים על הקירות, זכר לימים ההם, זכר למאות אלפי יהודים קדושים וטהורים שצעדו אל מותם האיום והנורא. אתה יודע שבחדר הקטן הזה, שקיבל את השם הנוראי תא גזים, נתחסו 700 ו-800 יהודים בבת אחת. בחוץ עמדו להם כמה נאצים אכזריים, ימח שמם וזכרם, וברגע אחד, עם חבית קטנה של גז ציקלון בי, גרמו למותם על קידוש השם של יהודים קדושים וטהורים. חטאם היחיד היה שהם נולדו לעם הנבחר, העם היהודי. אין ספור מחקרים, אין ספור עדויות, ובלי סוף סיפורי זוועה, פורסמו מאז הסתיימה המלחמה הארורה, מלחמת העולם השנייה, בשנת תש"ה. אבל שום דבר אינו דומה לתחושות ולרגשות שסופגים ברגעים הנעלים האלה של הכניסה בדלת של תא הגזים במיידנק.
אני מרגיש
אתה עומד שם עם קבוצת יהודים. וכשהרב מרדכי נויגרשל מתאר את מה שהתרחש כאן במציאות, אתה מרגיש כאילו הוא, הרב נויגרשל, יצא אך לפני רגע מהמשרפות בריא ושלם, אחרי שחווה את מה שחוו מיליוני יהודים. וכשהקבוצה כולה זועקת שמע ישראל, אתה יודע שבמקום הזה, בחדר הזה, בתא הגזים הזה, נאבקו יהודים על חייהם במשך דקות ארוכות, כשקריאת הנצח של העם היהודי נשאת בפיהם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין איש שיכול לעמוד ברגעים האלה בשלווה. כל החיים שלך חולפים בראש תוך רגעים אחדים, והנפש, הנפש הרגישה והעדינה של כל אחד מאיתנו, גם הקשוחים ביותר מבינינו, הנפש הזו מעכלת אך במעט את מה שהתרחש כאן במציאות, והדמעות זולגות, הלב זועק. וכשהלב זועק, שירת הנפש זועקת מאליה בדמעות וברגש. קשים לשמיעה, הרגעים של עמידה מול המשרפות, הקרימטוריום, הם קשים הרבה יותר. כאן, בתנורים האלה, נשרפו גופותיהם של רבבות רבבות יהודים שנעקדו על קידוש השם. וכשמגיעים לאיום שבמחנות, המזבח הגדול באושוויץ בירקנאו, דממה אופפת את המחנה. לפני כמעט 80 שנה הצטופפו כאן עשרות אלפי יהודים, ממתינים לרגע בו ילקחו אל מותם. הם שהו כאן בתת תנאים קשים מנשוא, מול נאצים איומים ונוראים, שפלים וחסרי צלם אנוש. בבוקר הם הגיעו לבצע חיסול שיטתי של העם היהודי, באמצעים זוועתיים במיוחד, ובערב חזרו הביתה להשקות את הגינה, להאכיל את הכלב ולשמוע מוסיקה קלאסית כאילו כלום. מכונת המוות הארורה הזו השמידה באירופה כולה ובפולין במיוחד את 6 המיליונים השם יקום דמם, אבל זכרם לא יסוף מזרם, זרם של אלה ששרדו.
לנשמו 6 מיליוני אחינו בני ישראל שנהרגו, שנשרתו,
שנהרגו. מוצאי תשעה באב, רגעים אחדים לאחר סיום הצום ביום המר והנימר של שריפת בית אלוקינו, אין מתאים מהזמן הזה לחזור אל רגעים נעלים, רגעים מיוחדים של מסע אל המקום בו הלב והנפש היהודי נפגשים ומתעוררים. מתעוררים ומעניקים לחיינו משמעות חדשה. יצאנו אנשי כל חי אל המסע לפולין ברגשות מעורבים. כמעט לכל אחד מאיתנו יש במשפחה עוד מוצל מאש לצד קרובים שלא שרדו את הזוועה. יצאנו אל הדרך בעקבותיו של המדריך הטוב ביותר לסיורי נפש ונשמה במחנות ההשמדה הגרמניים בפולין, הלא הוא הרב מרדכי נויגרשל. קרוב ל-100 פעמים הוא היה שם, ובכל פעם הוא מתרגש מחדש, מרגיש מחדש, את מה שהלב ממהן לקלוט. על הטוב יזכרו גם אנשי חברת בעקבות בראשות המנכ״ל אלי בן גד, שתרחו ויגעו להצלחתו של המסע, וכן מנכ״ל כל חי אבי רוזן, שביוזמתו יצא אל הפועל המסע המיוחד הזה. תנו לי את הלב שלכם, ביקש מאיתנו הרב נויגרשל בתחילת הדרך, אחזיר לכם אותו נקי ומחודש בתום המסע.
אנחנו יכולים ללכת ליד ראשי המקדש, אנחנו יכולים לקרוא ספרים. אנחנו לא באנו לפה בשביל ללמוד. יש הרבה מקומות ללמוד את הדברים. אנחנו באנו לפה בשביל להרגיש, בשביל לאסום את ה... איך אמר רבי חנינא בן תרדיון? שהוא רואה אותיות פורחות באוויר. גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. הבה ונתפוס את האותיות הקדושות. יש פה הרבה מה לתפוס באוויר. האוויר הוא מרומם, הוא מלא נשמות. אנשים כל הזמן שואלים, זה לא משחית את הנפש? לי אין כל כך נפש בשביל להשחית. אני עוד מחפש את הנפש להשחית. קודם כל, זה מוציא את הנפש מהמחבוא של הגוף. זה מוציא את הזעקה שאנחנו אף פעם לא יודעים לזעוק, בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בכל מיני דברים מחוץ לנו, ולא בדברים שבתוכנו. אבל הדברים האלה זה דברים שצריך להכניס לתוכנו. יש פה יהודים שגם אם נעמוד מהיום חודש ימים והם יעמדו לפנינו, לא נצליח לגמור לספור אותם. ואם נעשה חשבון, כמה משפחות היו יכולים אלה להקים, וכמה נשמות יכלו לבוא? הרי אין בן דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. מן הסתם היינו קרובים בהרבה יותר, אם לא שכבר היינו עוברים את הרוביקון, והיינו כבר נמצאים שם, במקום אשר אמר לאלוקים.
עיצמו את העיניים, מאזינים יקרים, צאו איתנו לדרך אל המסע המיוחד הזה. בשעות הקרובות נשמע קולות מהצעידה אל המחנות ואל נקודות הריכוז של היהודים בוורשה. נגיע אל היער בו נקברו 800 ילדים שנרצחו באכזריות. נבקר בבתי כנסת ובערים שאך לפני 80 שנה היו מרכזים יהודים שוחקים. נתפלל, נשיר ובעיקר נפתח את הלב וניתן לדמעות לדבר.
הבית משמיים וראי כי היי נולד בקלס פגויים נחשבנו כצועים לטבח יובום לרגלי יבד ומקום לחפום
פולין. מאות אלפי יהודים התגוררו במדינה שהייתה הריכוז הגדול ביותר בעולם אחרי ארצות הברית של אותן ימים. מאות ואלפי עיירות של יהודים היו פזורים בעיקר בכל רחבי פולין, אך גם במדינות הסמוכות ובמדינות אחרות באירופה. התגוררו במקומות האלה מיליוני יהודים. החיים היהודיים בעיירות ובכפרים של פעם היו בדיוק כמו בסיפורי הצדיקים ובציורים של פעם. הם לא הפריעו לאף אחד כשישבו ולמדו בבית המדרש, לצד משלח יד לפרנסת הבית. היהודים חיו באושר, אבל גם התמודדו מעת לעת עם הצקות אנטישמיות מצד השכנים. לא נחזור כאן על כל ההיסטוריה שקדמה למלחמת העולם השנייה, לימי עלייתו לשלטון הנאצי בגרמניה של אדולף היטלר בשנת תפריש צדיק ג'. הרדיפות שהחלו באותם ימים כלפי היהודים, בעיקר באמצעות חוקים אנטישמיים לחלוטין, הובילו את גרמניה לפלוש לברית המועצות בשנת תש"א, ומשם לכבוש מדינה אחר מדינה כמעט בכל אירופה, ואפילו להגיע לצפון אפריקה ולבצע חיסול שיטתי של העם היהודי. כמעט לא היו יהודים שנתפסו על ידי מכונת ההשמדה הנאצית שלא נשלחו אל המוות. לא משנה אם הם היו יהודים שומרי תורה ומצוות, מתבוללים או כאלה שאפילו הם הראו את דתם. כל מי שדם יהודי זרם בעורקיו היה מבחינת הנאצים יעד לחיסול. היה זה חיסול אתני של עם שכמוהו לא היה מעולם, אבל יושב במרום ישחק למו, וברוך השם, העם היהודי שיקם את עצמו מאז ועד היום בארץ ישראל, בארצות הברית ובמדינות רבות בעולם. לשם, לפולין, לאדמה הארורה הספוגה בדם יהודים קדושים, כמעט ולא חזרו היהודים להתגורר. זה בלתי אפשרי. הרגש לא מאפשר זאת. הגענו לוורשה. עד לפני המלחמה זו הייתה עיר גדולה לאלוקים ולאדם. המסע שלנו מתחיל בבית העלמין העתיק בעיר. זוהי עיר ענקית של קברים. תמונים כאן גדולי וקדושי עליון מגדולי הדורות האחרונים, ובהם רב חיים מבריסק, שבכלל התגורר בבריסק.
כשהוא נפטר, הוא לא נפטר בוורשה. הוא נפטר באחד הקהילות על יד שדליץ, במרחק של 150 קילומטר מכאן. והתחילו הקהילות לריב איכן הוא ייקבר. בגלל השליטה שחידש רב חיים, שפשטה כמו אש בשדה קוצים בכל הישיבות, גם בחור בישיבה קטן יכול להגיד חבורה. וזה פשוט, זה לא שזה עושה אותו גאון, ולא שעושה אותו תלמיד חכם, אבל זה נותן לו להרגיש טוב. וממילא, שליחתו של רב חיים, בזמן הנכון, במקום הנכון, הציל את עולם התורה בלי ספק. אחד היסודות הגדולים של רב חיים המפורסמים ביותר, זה יסוד של רב חיים על תפילה. אם אדם מתפלל ולא מרגיש עומד לפני מלך, הוא לא מתפלל. ירבו עצבו יסום אחר מהו בעל עשיר נסגר
ימים שערים יכול לבוא לבוא.
יוצאים אל הדרך, מתקרבים אל הגטו, מגיעים לבית הכנסת של הקהילה היהודית הקטנה של ורשה, בית הכנסת היחיד ששרד מאז מלחמת העולם השנייה. עדיין אווירה נעימה ורגועה, אף אחד מאיתנו לא יודע ולא חש מה יקרה בהמשך.
היום זה בית הכנסת שמשמש את הקהילה, זה בניין הקהילה, גם הבניין הזה מלפני המלחמה היה בניין הקהילה, שם יש את המשרדים של הקהילה, יש פה קהילה, להגיד שיש להם עניין, אין להם עניין כל יום, יש להם עניין כל יום, אבל על ידי אורחים שמגיעים. מסתובבים פה הרבה יהודים שלמחצה, לשליש ולרביע, שחלק מהם הם בעצמם לא יודעים שיהודים, וחלק מהם לא רוצים שידעו שהם יהודים. יש פה גם כמה גרים שמתגיירים, ויש פה פעילות של קהילה כלשהי. אבל בית הכנסת הוא בית כנסת פעיל, בואו נכנס יותר.
Hatoy doy doy sein hatoy ro
Amen
Amen Vayishma Moshe vayipol al panav vayidaber el korach vel kol adato lemor boker veyoda Adonai
Eloheinu melech ha'olam asher natanu ta'asem et v'chayei olam notav zecheinu
נוסח בנו רוח דקדושה. שר דגו ישבור שמרים ויצילים מכל צורות סוגום, כאן דגו מאכלו וישלח בו רובת וכל כל מה שיודם, כל ישראל לחובנים.
אנחנו ביום שני בשבוע מנצלים את הביקור בבית הכנסת לקריאת התורה ויוצאים, מתחילים במסע השואה. סמוך לגטו ורשה, ממנו לא נותר זכר לאחר שנהרס על ידי הגרמנים במלחמה, יש אנדרטאות. כאלה יש למחביר בכל רחבי המדינה ספוגת אדם היהודי. אנחנו לא נתעכב ליד אנדרטאות, אומר הרב נויגרשל, אנחנו נצעד בדרכם של היהודים שנטבחו כאן ונספר את סיפורם. וסיפורם של היהודים בשואה הוא גם הסיפור על המרד. המרד הזה, כולם יודעים, היה חסר סיכוי. מעטים ובודדים שניסו להיאבק מול מכונת המלחמה הנאצית בניסיון להדוף אותה מהגטו. אבל בפרספקטיבה של זמן מתברר כי בתוך הגטו היו חלוקות הדעות.
הרבה מגדולי ישראל דווקא תמכו בלחימה כשהיא התאפשרה. יש ויכוחים על דעתו של מנחם זמבק, או לוודאי שהוא תמך. הוא בעצמו נהרג ביום הראשון של המרד. הרב וייס מנדל ודאי תמך במקום שאפשר, הרב ארונסון תמך במקום שאפשר. אבל זאת הייתה צורה אחת של תגובה. וצורות רבות אחרות של תגובה, בבין אדם לחברו, בבין אדם לעצמו, בשמירה על צלם האלוקים. כל אלה צריכים לבוא ביחד כשמדברים על דוגמה, ולא לבוא ולהדגיש את גבורת הלוחמים ולרמוס את כל האחרים. למה לא לחמתם? במשפט אייכמן כל הזמן התובעים שאלו, למה לא לחמתם? למה לא לחמתם? הציקו לכל העדים, למה לא לחמתם? ובאמת בבתי כנסת שלנו יש מקומות שהוסיפו קינות שחיברו, אם זה הרב אוזנר, אם זה הרב וייסמנדל, אם זה הרב מירלוי, אם זה הרב הלפרין מלונדון. היום שהתקבל בסופו של דבר היה חב זין בניסן, יום שנקבע בדיוק באמצע מרד גטו ורשה, שהתחיל בפסח והסתיים בפסח שני. והיום הזה נקרא יום השואה והגבורה. במשך שנים, לפחות 25 השנים הראשונות, בימי השואה דיברו על גבורת הלוחמים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. אני רוצה להדגיש דבר אחד. אין לנו שום דבר נגד הלוחמים. זאת הייתה צורה של תגובה. אז באמת, הם לחמו, הם התנגדו, הם לא הצליחו בדרך כלל להציל חיי אדם חוץ מאשר בכמה מקומות שנזכיר אותם, אבל זאת הייתה פעולה מאוד קטנה. אחד מגדולי ההיסטוריונים של השואה זה פרופסור ראול הילברג, היה מוחרם על ידי יד ושם, והספרים שלו לא תורגמו לעברית אלא לאחרונה, כי הוא טען שמרד גטו ורשה היה אירוע קטן וחסר משמעות גדולה ביחס לאירועי השואה. שלושת רבני האחרונים של ורשה, רב דוד שפירא, רב שמעון שטוקהמר ורב מנחם זמבה, אחרי סוכות 1942, הגרמנים הודיעו הכנסייה, הפטריארך הקתולי של ורשה הודיע שהוא מוכן לפרוס את חסותו על שלושת רבני האחרונים של ורשה. מיהוד מרת הודיעו להם שמחר מעבירים אותם למנזר. זה היה שווה מיליון דולר. מיליון דולר זה היה שווה. הרי באותם ימים כל מי שיכול היה לעבור לצד הארי היה מוכן לתת הכל בשביל זה. כשהם שמעו את הבשורה הזאת הסתררה דממה. פתח רב דוד שפירא ואמר, אני הצעיר שבכולכם, אין דבריי מחייבים אתכם. גלוי וידוע לפני כולנו שאין אנו יכולים לעזור להם, לאנשים הללו במאום. אולם בעצם הדבר שהננו עמהם, שלא עזבנו אותם, יש בשבילם משום עידוד, משום העידוד היחידי. לי אין כוח לעזוב את האנשים האלה. דברים פשוטים, בלי כחל ופרקוס, כמו שפשוט היה המצב כאן. לאחר בא הסיום, לית אתר פנוי מיני, ואנחנו נסתר מאלוקים, אותו האלוקים שיש שם, ישנו כאן. הדברים יצאו מפי האיש, ומסע של אלפי קורים נפל מתוך ריבותיהם של השלושה. אף מילה לא נאמרה, רק בכי, בכי טהור. המילים היחידות שהוציאו מפיהם היו, אין לנהל שום מסע ומתן בעניין זה.
אומשלג פלץ, ורשה. כיכר השילוח הוא התרגום המילולי לשם המקום הזה, כי מכאן אף אחד לא חזר. מכאן, ברחוב סטבקי, צמוד לגטו ורשה, סמוך לבניין מפקדת הגסטאפו, נשלחו יהודי ורשה אל מותם.
הבניין שאני נשען עליו היה בניין הגסטאפו, והאזור הזה היה אזור האומשלג פלץ. מקום השילוח, מקום הכינוס לקראת שילוח. איך שאנחנו יודעים, מפה יצאו יותר מחצי ממספרם של יוצאי מצרים, ש-60 ריבו, 30 ריבו יהודים, רק מכאן.
יצאו להירצח בטרבלינקה.
ניצבים כאן במרכזה של העיר ורשה, קבוצה של 40 יהודים מישראל שבאו לחוות את מה שהתרחש כאן לפני עשרות שנים, כשלפתע מקיפים אותנו כמה מקומיים. המצלמות שלהם נשלפות. הרי לא בכל יום מגיעים לכאן יהודים, שרים שירי רגש במקום ממנו נשלחו מאות אלפי יהודים אל מותם האכזרי. ובמקום הזה מסביר הרב נויגרשל את אחת השאלות הנצחיות של השואה. מדוע היהודים בדרך אל מותם שרו דווקא את המילים האלה, שירת אני מאמין בביאת המשיח, כשהם לא תמיד ידעו או אולי ידעו וניסו להדחיק את העובדה שמהמסעות האלה ברכבות לא חוזרים הביתה, עולים ישר לגן עדן?
למה דווקא אני מאמין בביאת המשיח? עכשיו תקשיבו טוב למציאה שמצאתי, ואני מצאתי זה גם רגע לחפש, זה לא יגעתי ומצאתי. יגעת ומצאת תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין. אבל יש כשאתה לא יגע ומוצא, במהלך לימוד זוהר כסדר הגעתי לזוהר על ספר בראשית דף למתת עמוד א' בדפי הזוהר. אני מקריא מתוך פירושו של מי שהיה עם סבא שלי במחנה, רב דניאל פריש. המשיח עושה סיור מודרך בגן עדן, וכשהוא מגיע להיכל הרביעי שנקרא היכל הזכות כנגד הגבורה, הוא מוצא שם את כל אלה שנהרגו על ידי גויים בגלל שהם יהודים. ושימו לב, לא מדובר כאלה שמתו על קידוש השם, כאלה שמתו על ידי גויים. והארי הקדוש אומר, גם אם מדובר על יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות, הוא בוכה עליהם. ואז הוא לוקח את הנשמות שלהם, לכל אלה שנהרגו על ידי גויים בזה החודש, והוא מקשט בהם את הבגד שלו, ובאותו פורפירה הוא עולה לפני הקדוש ברוך הוא ובוכה לפניהם. ואחר כך עולה המשיח עם זה הלבוש למעלה, ונחקקת שם צורת אותו ההרוג תוך הלבוש מלכות של הקדוש ברוך הוא. ועתיד הקדוש ברוך הוא ללבוש לבוש מלכות זה כדי לזכור נקמת עמו ישראל ולדון את העמים שהרגו את ישראל. הכתיב, ידין בגויים מלא גביעות. פירוש, ידין הקדוש ברוך הוא את הגויים בלבוש מלא גביעות מצורת ההרוגים. יבוא לגויים ויגיד, למה הרגתם את בניי? הם יכחישו, הוא יראה להם את הגביעות האלה. עכשיו, הגיעו בעצמכם. כשאני קונה בגד, אני חושב שהוא מתאים לי. מותר לכם לחשוב שאני טועה. ויכול להיות שאני טועה. בגלל שלוש סיבות. יכול להיות שאין לי טעם טוב. ויכול להיות שאין לי תקציב. ויכול להיות שאין בשוק. אבל כשהקדוש ברוך הוא לוקח קישוטים לבגדו, אז אין לו את הבעיות האלה. יש לו טעם טוב, ויש לו תקציב, ויש בשוק. ואם הוא בוחר את הנשמות האלה, הרי אתה יודע שהן נשמות שראויות לקשט את בגדו של מלך. ופתאום כל אותם נשמות שנרצחו בשואה. ואני אמרתי, הבאתי את הזוהר הזה לביתו של אייל יפרח, שנרצח בין שלושת הנערים באלעד, כל אלה שנרצחו על ידי גויים בגלל שהם יהודים. עכשיו אנחנו מבינים למה היהודים שרו אני מאמין בביאת המשיח דווקא. מהר"ל לימד אותנו שדברים גדולים אינם קורים במקרה. מה זה נקרא? הרי שום דבר לא קורה במקרה, אבל דברים גדולים אנחנו גם יכולים לראות איך זה לא קורה במקרה. זה לא במקרה שבדיוק אני מאמין בביאת המשיח השתרש בפיהם של אותם יהודים.
Oh.
הזו מלווה בדמעות במרכזה של העיר ורשה, סמוך מאוד למה שהיה פעם הגטו, מכניסה את כולנו לאווירה, אווירת פולין, אווירת מסע אל המחנות. זה הרגע שהנפש כבר יכולה להכיל את ההמשך, את מחנות ההשמדה ומה שנותר מהם. מכאן, מוורשה, אנחנו יוצאים לדרך, מגיעים לגי צלמוות, מחנה ההשמדה הראשון במסע הזה, אחד משלושת המחנות הגדולים שהקימו הגרמנים על אדמת פולין, טרבלינקה. השם הזה, כמו המחנות האחרים, מעורר חלחלה. כאן, במקום הזה, טבחו הנאצים בקרוב ל-900,000 יהודים בפרק זמן קצר של 13 חודשים. הם עשו זאת באמצעות תאי גזים שחוברו לאגזוז של טנק צבאי. באוויר דממת מוות. מהאוטובוס שהוביל אותנו לכאן, אנחנו צועדים חרישית אל תוך היער על האדמה המקוללת. באוויר דממת מוות. מאות אלפי יהודים צעדו כאן אל מותם ברכבות שהובילו אותם מוורשה הבירה וממחוזות נוספים ברחבי פולין ואירופה. דממת היער וציוצי הציפורים, כאילו יד אדם לא נגע כאן בעצים מזה הרבה מאוד שנים, מובילים כמה מאיתנו לזמזם את המילים הנצחיות של העם היהודי גם ברגעים הקשים ביותר. גם כי אלך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. ואז מגיעים אל שער המחנה, או היכן שהיה השער, כי מהמחנה לא נותר כלום. הנאצים, כפי שתכף נשמע מהרב נויגרשל, הרסו את מחנה ההשמדה הזה בטרבלינקה עד היסוד. לא נותר ממנו זכר. כל מה שיודעים על המקום הוא מעידויות הניצולים, ואלה לא היו רבים כל כך.
ב-1944, כשהגיעו 500,000 יהודי הונגריה לאושוויץ, הם לא ידעו כלום. ב-1942, כשפעלה טרבלינקה, במקום כל כך מבודד, בוודאי שלא ידעו כלום. אמנם היו יהודים שברחו מטרבלינקה. ברכבות שהכניסו את הבגדים, התחמקו ויצאו החוצה וחזרו לגטו ורשה, וסיפרו אבל מיד השתיקו אותם כמספרי סיפורי זוועה שלא ייתכנו. כך שיהודים שהגיעו לכאן לא ידעו לאן הם מגיעים. רכבת שממלאים אותה ב-3,000, 4,000 ו-5,000 יהודים. אם היא מגיעה מוורשה, אז הדרך נמשכת 3 שעות, 4 שעות, לפעמים יום, תלוי במצב הזרימה, כי המסילות תפוסות גם לצורכי צבא ונסיעות אחרות אזרחיות. אבל אם היא מגיעה מהולנד, זה יכול לקחת גם 10 ימים. אמא שלי הייתה על קרון רכבת כזה 5.5 ימים בלי הפסקה. הם עלו על הקרון 120 איש וירדו 60, ו-60 גביעות נותרו בקרון. סבא שלי, שהיה בן 50, עלה לקרון שחור כמו זפת, ואחרי 5.5 ימים ירד בלי שערה שחורה אחת, הוא היה לבן כמו שלג. זה לקח לו 5.5 ימים, מה שלנו לוקח 10 שנים. הרכבת מגיעה לטרבלינקה, ותמיד היהודים חושבים שיותר גרוע כבר לא יכול להיות. רק המפוקחים ביותר מבינים שבתנאים כאלה לא לוקחים אנשים לא לעבודה ולא בשביל לחיות. הרכבת מכילה בדרך כלל 60 קרונות, והיא עוצרת בתחנת הרכבת הקטנה של הכפר טרבלינקה, מלקיניה טרבלינקה. שם מפצלים את הרכבת ל3 חלקים. נהג הקרון, נהג הקטר, יורד מהקטר ונכנס איש אס-אס, כי לתוך המחנה אף אחד לא נכנס חוץ מאלה שיש להם את האישור בתנאי ביטחון שדה הגבוהים ביותר. מכניס 20 קרונות לתוך המחנה ומגיעים עד הרמפה, כמו שראינו בסוביבור. שמה קבוצת עובדי הרכבת, פותחת את הקרונות, והיהודים יורדים. יורדים מן הקרונות ומכניסים אותם, עושים חלוקה לגברים ונשים. בתאי הגזים בטרבלינקה הייתה פרוכת שהגרמנים גנבו מאיזה בית כנסת, ועל הפרוכת היה כתוב: זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. הם התכוונו, אולי אפילו לא ידעו מה כתוב שם, אבל באו לקלל ונמצאו מברכים ונמצאו אומרים את האמת, כי הרי מדובר בנשמות שנבחרו לאתר את בגדי המלך, מלך המשיח והקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שראינו. הגברים נכנסים לתאי הגזים, נועלים את הדלתות. בתאי הגזים בטרבלינקה הופעלו על ידי מנוע טנק דיזל שפולט חד תחמוצת הפחמן כשצינו המפלט נכנס לתוך תא הגזים. 25 דקות הרופא מציץ ורואה שכולם מתים. פותחים את הדלת בצד שני, מוציאים אותם וזורקים אותם לבורות קבורה. חצי שנה אחרי שטרבלינקה כבר פעלה, בורות הקבורה כבר היו מלאים והתחילו להתנפח. הגרמנים ראו שהמצב שלהם הולך ורע, צריך לטשטש את עקבות הפשע. הקימו מוקד והביאו דחפורים ענקיים, הוציאו את כל הגופות מתוך הבורות ושרפו אותם. ומאז כל המשלוחים החדשים שהגיעו מתאי הגזים הושלחו ישר לתוך מוקדי שרפה. כשהגיע 1943 הפסיקו להגיע משלוחים, והיהודים חשבו שכבר אין יותר יהודים, והם לא ידעו שבינתיים המרכז הגדול עבר אל המזבח הגדול באמת, אל אושוויץ בירקנאו. שם הפך להיות המרכז, והוחלט לחסל את מחנה טרבלינקה. פירקו את כל המתקנים, פירקו את כל הביטנים, חרשו את כל המקום, הקימו פה חווה חקלאית, והביאו לפה אחד מהשומרים האוקראינים שהיה פה במחנה, קיבל את החווה הזאת והתגורר פה וטיפח את המקום. אבל לא לעולם חוסן, והרוסים הגיעו ושחררו את המקום. הפולנים עטו על הגביעות שעוד נשארו כדי לחפש זהב. אנחנו שומעים פה על הרצח של העם. יצחק הצנזון כתב שיר, השיר על העם היהודי שנרצח. הרבי מוז'יץ היה בווילנה שהוא שמע על הרציחות הגדולות הללו, ועל רקע ההרגשות שלו הוא חיבר את השיר.
ומי
ומכאן אנחנו ממשיכים לצעוד אל תוך השטח שפעם היה מחנה טרבלינקה, ומגיעים אל שטח גדול עליו מוצבים סלעים גדולים. כל סלע סוג של מצבה לקהילות הקודש של פולין שהיו ואינם. שמות הקהילות חרוטות על הסלעים, והלב גוי. הרבי מפיאסצנה, המקלמן
קרונימוס שפירה, שאל מה פשר המיתות האלה? כשנתנו לבני אדם למות ולבחור בין לבגוד בקדוש ברוך הוא למות, והם בחרו ולמות, הלא דבר הוא, אבל האנשים האלה לא נתנו בכלל לבחור, הרגו את כולם, כמאמין, ככופר, כעובד האלוקים כאשר לא עבדו. אמר הרבי מפיאסצנה, עקדת יצחק הייתה כוונה גמורה מצד העושה אברהם, מצד הנעקד יצחק, אבל לא היה מייסה. במיתות האלה שהיה כל כך הרבה פעמים מייסה, הגם שלא תמיד הייתה הכוונה, הייתה השלמה לעקדת יצחק. ואם בוורשה דיברנו על הזוהר שמסגיב את הנשמות האלה שנבחרו לקשט פני בגדו של משיח ובגדו של הקדוש ברוך הוא ביום הדין הגדול, הרבי מפיאסצנה הגדיל לעשות לא פחות, וזה שיסגיב אותם לכדי השלמה לעקדת יצחק. יש פה המון אבנים, לא יומן שבשטח כל כך קטן נרצחו כל כך הרבה אנשים בזמן כל כך קצר, ב-13 חודשים. יום 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 הגיעו המשלוחים, ויכולת ההריגה של טרבלינקה הייתה 15,000 איש ביום. וכך פעלה טרבלינקה יום אחרי יום, יום אחרי יום. עצם העובדה שאנשים מקימים מקום שנועד להרוג ולהתעלל. להרוג ולהתעלל. על להרוג כבר דיברנו. הנשמות האלה שמגיעות לפה מזדקחות כדי לקשט את בגדו של משיח. מזדקחות כדי לקשט את בגדו של הקדוש ברוך הוא ביום הדין. מזדקחות כדי להשלים את עקדת יצחק, כמו שאמר רבי מפיאסצנה. על ההתעללות עוד נדבר. איך ולמה ומה המשמעות של אותה התעללות. אתם שומעים כמה חזקה הדממה כשהיא נמצאת? בדממה הזאת אנחנו ניכנס לתוך המחנה. אנחנו נלך ממקום למקום. כשאנחנו נמצאים עם עצמנו, עם ליבנו, ועם כל הנשמות שמסתובבות פה, ומצפות שאנחנו נשלים את מה שהם לא הספיקו. ועל דמם שנשפך, אנחנו, בדמעות ובלב, נתרומם.
אמן. 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 שמי לקוצ'ה
בריחו,
לילה מכל ברכתה שנתה תזכתה ונחמתה אדם ירן דלמה ורועמי יהיה שלמה רבה משמיה החיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וכולה וצליחה וכפרה ורמח שנחלה לנו כל המי סלבי מועמי סבל המי מועמה ויעשה כל המי לבן כל המי
סלבי
אובינו מלכינו עשה למען הרוגים על שם קודשך
אובינו
מלכינו עשה למען תבוכים על ייחודך
אובינו מלכינו
אובינו מלכינו עשה למען בואי ואיש ובמים על קידוש מחו
אבינו
מלכנו נקור אם נקמס דם עבודך השפוך.
אם נקמס דם
עבודך השפוך. אבינו מלכנו תישוע זויס שעז רחמים וזרצוין מלפונך. אבינו
מלכנו תישוע זויס
רחמים שויכן במרוימים המתי מנוחו נכונו שכינו ממעלויס ממעלויס קדושים ותאורידים כזו ירוקיה זה ירידים לנשמוי ששת מיליוני אחינו בני ישראל שנהרגו שנשרתו בידי הנאצים עם הרשמם באושוויץ מיידנק טרבלינקה ובשאר מחנות השמדה ומאסר נפשו
מוטי לוי, מה מרגישים כאן בטרבלינקה אחרי שעה כל כך עמוסה, עמוסת רגשות?
שקט. שקט.
אדרי מקרויזר, אנחנו בטרבלינקה, קצת תחושות מהשעה האחרונה שהיינו כאן.
להקשיב, להקשיב ולהתבונן למקום הקדוש הזה. זה תחושות עומס רגשי כבד מאוד, רק לנסות להיזכר, לנסות לדמיין אלפי 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 תמונות של מאות אלפי יהודים ולהבין שזה מקבץ של קידוש השם, ושנזכה לחיות על קידוש השם. זה התפילה שאני לוקח איתי מטרבלינקה.
בלב גואש ושוצף אנחנו צועדים החוצה במסלול היער הדומם בדרך ללובלין, ממשיכים במסע.
Bye.
יומו השני של המסע נפתח בעיר לובלין. לובלין, עיר של תורה, מהערים המרכזיות בהיסטוריה היהודית של פולין. כ-40 אלף יהודים התגוררו בה ערב מלחמת העולם השנייה, בנוסף ליהודים רבים שהתגוררו בכפרים הסמוכים לעיר. לא החק מלובלין, בנסיעה של דקות אחדות, מגיעים אל אחד האיומים שבמחנות ההשמדה, מיידנק. בניגוד למחנות אחרים שאת חלקם הנאצים הספיקו להשמיד ולהרוס עד היסוד, המחנה הזה נותר בשלמותו, כולל תאי הגזים והמסרפות. כאן, במקום הזה, הושמדו רבבות מהעם היהודי באופן שיטתי ובצורה מסודרת. אנחנו מגיעים לכאן בשעת בוקר מוקדמת. הרב מרדכי נויגרשל, שמוביל את מסע כל חי למחנות ההשמדה בפולין, מכין אותנו לאט לאט לקראת הצפוי בשעות הקרובות, כשנגיע עוד מעט אל הצריפים שנותרו לפליטה ואל תא הגזים והרגעים הקשים בתוכו.
כאן עמדו להקים את מדינת היהודים, כלומר לכאן רצו, לפני שהמרכז עבר לאושוויץ וההחלטה שהשתנתה מההחלטה הראשונה, כאן רצו להשליך את כל העם היהודי ולהרוג אותם. ומיידנק אמורה הייתה להיות המרכז. ולכן תוכנית המקורית למיידנק הייתה להפוך את מיידנק לעיר ענקית. מיידנק הייתה באמת גדולה מאוד. כל המגרש הריק הזה שאתם רואים היה מלא מלא צריפים. בכל זאת, הייתה תוכנית להכפיל את המחנה פי חמישה. זאת אומרת, המחנה היה כל המגרש הריק הזה, שלא הייתה בו טיפת עשב אחד. אל תיתנו לכם להטעות את עצמכם כשאתם רואים את הירוק. בזמן אמת לא היה פה שום דבר ירוק. כי ברגע שטיפת עשב צצה מן האדמה, מיד אלף פיות התנפלו עליה ואכלו אותה. הכל היה אפור, הכל היה חום, הכל היה גועל נפש. והכל היה מלא 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 בלוקים. ומאחורי כל המחנה, בהמשך השטח הריק, הייתה תוכנית להקים עוד חמישה אזורים כאלה. זה סדר הגודל שאמור היה להיות פה. אז איך הגיעו לפה אסירים? בשני דרכים. הדרך האחת, מסעיות. הדרך השנייה, ברגל. הרכבות הגיעו לתחנת הרכבת בלובלין, ומשם צעדו ברגל לכאן. כאן, באזור הזה, בכניסה למחנה, כ-200 מטר אחרי הכניסה הראשונה למחנה, התרחשה הסלקציה.
מכאן, ממקום הסלקציה בכניסה למחנה מיידנק, אנחנו מתקדמים פנימה. כאן, על האדמה הזו, הופנו גברים ימינה, נשים שמאלה. כאן החלה ההתעללות הנוראית ביהודים האלה, שכל חטאם היה שהם יהודים. בחוץ יורד אלינו גשם שוטף, והרב נגשל מספר על התנאים שהיו במחנה, בצריפים הרבים שעדיין נותרו ופזורים כאן עד היום.
הכל! סוף סוף גמרת את העבודה. חזור חזרה, תשאיר לך כמה שעות של שקט. אתה מגיע לפה. זה הבית. כל מיטה כזאת ישנים בין 2-3 אסירים. יש 3 קומות. בכל קומה יש את המעלה והחיסרון שלה. ההנהלה של הבלוק, הבלוק אלטסטה והמשרתי הבלוק, מסתובבים בין השבילים, וכדי שלא ישעמם להם במקל או בשוט הם מקים. עכשיו, לפי התקן צריך לשכב עם הרגליים פנימה, והראש בחוץ, כדי שכשיקו מכות, אז שהמכות תהיינה יעילות, ויקו אותן עם הראש בראש, ולא ברגליים דווקא, בראש יותר כואב. בחדר כזה, לפי התקן, ישנים 400 אנשים. בפועל, אף פעם לא היו פחות מ-800. 800 איש במקום כזה. בחורף היה דולף מלמעלה גשם. דבר אחד אף פעם לא היה. אף פעם לא היה קר. כי כשיש 800 אנשים במקום כזה, מהר מאוד זה מתחמם. כל אחד קיבל מזרון מקש, דק כמו מצה, וסמיכה מצמר בשביל כל שוכני התא. התא. כלומר, אם זה 2 או 3, סמיכה אחת. הבלוק, המזרון, מה התפקידו? צריך גם מקום לפשפשים. ולפרעושים ולברחשים, איפה הם יהיו אם לא במזרון? אבל המזרון הזה לא עזר מאומה שיהיה קצת יותר נוח, שיהיה קצת יותר שום דבר. והסמיכה מהמטרתה. כל בוקר היה כל אחד צריך לבנות את המיטה שתהיה מרובעת כמו קופסת גפרורים. קראו לו זה בית באוון, לבנות מיטה. ומי שלא בנה את המיטה כמו קופסת גפרורים, נידון לכל מיני אנשים.
והיו כאן גם את הקאפואים, הקאפו. אלו היו אסירים יהודים שקיבלו תפקיד נוראי, לפקח על אחיהם היהודים במחנות, ועליהם היו הרבה סיפורי זוועה על האכזריות שלהם, אבל להם לא הייתה ברירה, הנאצים פיקדו על פעולתם.
אתם יודעים מה פירוש המילה קאפו? קאפו זה ראשי תיבות קונצנטרציון לאגר פוליצאי, משטרת המחנה. קונצנטרציון לאגר זה מחנה ריכוז פוליצאי, זה קאפו, קונצנטרציון לאגר פוליצאי. לא כל הקאפואים היו רעים, היו גם כאלה שהיו טובים. באחד המחנות, באחד העיירות הקטנות בארץ, היה בבית הכנסת אדם מבוגר, שכל הזמן היה בבית הכנסת, לא היה לו בית, לא אישה, לא ילדים, נשים טובות היו מביאות לו אוכל. והילדים שרצו להתחיל להציק לו, נמאס להם כי הוא לא היה מגיב, לא היה עם מי לדבר. פעם אחת בשנה הוא היה פותח את הפה. ביום הכיפורים באחד המקומות בתפילה יש קטעים כאלה שאומרים בסוף קדוש, שהחזן אומר והקהל חוזר אחריו. אז באחד הקטעים האלה הוא היה צועק ככה: קדוש! אנא! פשע ואבון! מילים מתוך הקטע הזה. והיה חוזר לדממתו עד יום כיפורים שנה לאחר מכן. 30 שנה חלפו. הילד שמספר את זה נהיה איש. יום אחד הולך בעיירה, פתאום הוא שומע חריקת דמים של מסעית, מסעית נצרה פתאום, וחבטה של נפילה, הוא רואה איש זקן אפל מול המסעית, מתחת למסעית. אבל המסעית לא פגע בו. הנהג הצליח לעצור. הוא ניגש אליו, הרים אותו, עזר לו לשבת לספסל, הלך להביא לו כוס מים מהקיוסק, הוא רואה זה הזקן מבית הכנסת. הוא מתיישב לידו להרגיע אותו, והזקן אומר לו, במה אני יכול להודות לך? הוא פתאום יודע לדבר. הוא אומר לו, אתה לא צריך להודות לי, אבל בכל אופן יש לי בקשה אחת. מה פשר הצעקה של יום הכיפורים? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך. אני הייתי קאפו במחנה. התפקיד של הקאפוים היה לאסוף את היהודים של גדוד העבודה שהם אחראים עליו בבוקר, להוציא אותם לדאוג שיעמדו במסדר, להוציא אותם מהמסדר ולהוביל אותם לעבודה. בעבודה הם היו מוסרים אותם לידי ממונה אחר שנקרא ארבייט דינסט, זאת אומרת מנהל עבודה. מי שלא קם בבוקר למסדר היה מת. ויום אחד אני הולך רואה שאחד האנשים שלי לא עומד במסדר, רצתי לבלוק שלו, הוא לא רצה לקום, ואני עומד לידו מתחנן תקום, ואני צועק עליו תקום, בוא למסדר, הרי פה. ופתאום אתם מכירים את הרגשה שבן אדם עומד ופתאום מרגיש משהו מגרד לו בעורף, הוא מפסיק לצוק, הוא רואה משהו מגרד לו בעורף, מסתובב אחורה, הוא רואה גרמני עומד שם ומסתכל. הגרמני אומר לו, קום הנה, בוא הנה, רזים, אני כבר ידאג לו, תעזוב אותה, אני כבר ידאג לו. הוא אומר, אני יצאתי החוצה. הגרמני שמע את הצעקות ובא. הוא ניגש אליו וירה בו והרג אותו. אותו הוא הרג, את החיים שלי הוא גמר. אותו רגע נגמרו החיים שלי. אני גרמתי למותו של אותו יהודי בזה שצעקתי עליו. ואז הוא פתח את פי ושאג, קדוש, אנא, פשע ואבון. אתה לא שם לב שזה ראשי תיבות קאפו? קדוש, אנא, פשע ואבון. אז היו גם קאפואים כאלה, ועוד נדבר על קאפואים מן הסוג הזה גם כן. אבל בדרך כלל הם היו רוצחים נוראים. ולמה? כי תמיד היה מאחוריהם כאלה שחיכו לתפקיד, ואם אדם לא היה מוכיח את עצמו שהוא אכזרי מספיק, אז היו זורקים אותו. ברגע שקאפו היה מפוטר, למוחת הוא כבר לא היה חי, כי האסירים היו הורגים אותו. כל עוד שהוא היה קאפו היה מוגן, היה לו פינה משלו והאליטה של המחנה שוחחה עליו. ברגע שהוא נפל חזרה לתחתית, זה היה הסוף שלו. ולכן
ואז מגיע הרגע בו אנחנו נכנסים אל השער, שער תא הגזים, והלב של כולם דופק. רבים מאיתנו לא היו בתוך המקום הזה מעולם, והמקום הזה הוא קדוש. נשמותיהם של רבבות רבבות יהודים עלתה בסערה השמיימה כאן במקום הזה, ואליו אנחנו נכנסים עכשיו.
אתם
אפשר לחוש את הדממה במקום הזה. והחדר הראשון אליו אנחנו נכנסים הוא חדר המקלחת המפורסם, אליו הוכנסו האסירים בטרם הובלו אל מותם.
הקבוצה שלנו כבר נפטרה מבגדיה, ומביאים אותם לחדר הזה ורואים מזלפים, והם הרי שמעו שיש מקומות כאלה שמתחזים למקלחות, אבל מהמזלפים במקום מים יוצאים גז, ואז הם עומדים ומסתכלים, ופתאום יוצא מים. מים? איזה שטויות, סיפורי זבא מספרים אנשים ממציאים, אבל ברור שזה מקלחות, אתה לא רואה איזה מקלחות, הנה יורד מים, ורוחצים אותם. בחורף המים קרים כקרח, בקיץ חמים בגלל שהצינורות מתחממים בחוץ מהשמש, והם מסחים, זה טוב, הגיע הזמן שהתרחצו קצת. הקבוצה שלנו זאת הייתה הקבוצה החזקה יותר. אחרי שהם גורמים את הרחצה, הם עוברים אחד אחרי השני פה. באמבטיות האלה יש חומר חיפוי חריף מאוד, מסך כחלור חריפה ביותר, ושני אסירים עם שני סמרטוטים עבים טובלים את הסמרטוט בחומר ומעבירים אותו על הגוף. אמרנו שגילחו את השערות מכל הגוף, אבל איזה סכינים היה להם? היו סכינים כהים, סכינים שכבר השתמשו בהם לאלפי אנשים. הסכינים האלה עושים סריטות, הגוף כולו שרוט, ועכשיו עם החומר הזה על הגוף השרוט, זה סוג של תענוג שכבר לא מדברים עליו, כי זה בטל ב... מי יודע כמה מאות אלפים ביחס לאיסורים שפה. הקבוצה שלנו יורדת, יוצאת מהמקום הזה, ובצד מחכה הקבוצה השנייה. ואם יש קשר עין, אז הם אומרים להם, זה בסדר, זה בסדר, זה מקלחות. והקבוצה השנייה נכנסת. זה הקבוצה של החדשים, של הזקנים. גם להם פושטים את הבגדים, גם את השערות שלהם לוקחים, וגם הם מגיעים לפה, וגם הם רואים את המקלחות, הם כבר רגועים כי הם שמרו שזה מקלחות באמת. וגם אצלם יוצא מים למקלחות, אבל אצלם המים תמיד יהיו חמים, כי ככל שהאדם יותר חם הגז פועל יותר מהר, אפשר להשתמש בפחות גז, זה יותר חסכוני. אבל הם כבר לא יוצאים מהדלת הזאת, הם כבר ממשיכים הלאה.
הרבה דמעות בשיר הזה, השבעתי אתכם בנות ירושלים. המילים של השיר הזה עוצמתיות, הן מבטאות את האהבה של כל יהודי לבורו. ואז מגיעים אל הרגע, הרגע המצמרר. אנחנו עומדים בפתחו של החדר עצמו, בו פרחו נשמותיהם של רבבות יהודים בקריאת שמע ישראל.
זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, ובדחילו ובדחים, באהבה וביראה. אנחנו נכנסים לתוך תא הגזים של מיידנק. תא הגזים הגדול, יש פה כמה תא הגזים, כמה ערובה.
קשה לתאר במילים את התחושות ברגעים האלה וברגעים שיבואו עוד מעט. צריך להיות כאן כדי לחוש את זה, לראות את החדר בו נותרו עד היום עשרות שנים אחרי סימנים כחולים של הגז שנזרק לחלל החדר, הגז שהעמיד באכזריות כל פעם 600 ו-700 יהודים בחדר כה קטן. הם נתחסו כאן בלי אוויר, ידעו שעוד רגע קט הם נפרדים מהעולם הזה לעולם שכולו טוב. הם נאבקו כאן עד טיפת האוויר האחרונה ועלו בסערה השמיימה אל המקום הכי קרוב לכיסא הכבוד, מקומם של הנהרגים על קידוש השם. והדלת, דלת הגזים, נסגרת מאחורינו.
תא הגזים הזה, תא הגזים הגדול, גם זה לא היה, הכל היה תא הגזים. וזה בנו אחר כך כמחסן לקופסאות של הציקלון בי. ציקלון בי זה גז שהומצא על ידי יהודי שם פרופסור פריץ הבר, חתן פרס נובל. וכל קופסה כזאת מחסרת את כל היהודים שנמצאים פה. 800-900 איש מתחסים בתוך התא. מתחסים אותם לא רק בגלל שרוצים להרוג הרבה, מתחסים אותם בגלל ש זה הרבה יותר יעיל כשחם, החום האנושי גורם שהגז יעבוד יותר ביעילות. מגיע איש אס-אס מלמעלה, ודרך הערובות האלה הוא מוריד את הציקלון בי. כבישי הציקלון בי משאירים אדווה כחולה, הסימנים הכחולים הללו שמשומרים, הסימנים שנשארו מהציקלון בי של אז. תארו לעצמכם את האנשים שנכנסים לפה. אתם מרגישים שזהו. עכשיו הם יודעים שהדלת נסגרת, שמכאן אף אחד, אבל אף אחד לא יוכל יותר להוציא אותם. אני עומד על גג בבני ברק ונותן שיחה לפני פסח על השחירות. ואני עומד שם ואומר, רבותיי, שיא השיאים של השחירות. אתם יודעים מהו? אני עומד להגיד לכם דבר שמן הסתם אתם תרצו להוציא על היצב של השפוז בכפייה. אבל לפני שאתם עושים את זה, קטרו לי זהר ותנו לי להסביר את עצמי, לומר את דברי האחרון. שיא השיאים של החירות היה בתוך תאי הגזים. אתם אומרים, הבן אדם מסתתרה בינתו? בתוך תאי הגזים? הרי שם זה שיא העבדות. אדם, גם סנדלר, גם סבל, גם עובד ייצור, גם האדם הכי פשוט, העבד הכי גדול, כשמגיע הבית הוא בן חורין. לא, לוקחים אותו מהבית. לא שואלים אותו לאן. מביאים אותו למקום הכינוס. לא שואלים אותו איך. מעלים אותו על מסעיות. זורקים אותו למסעית. מביאים אותו לגטו. בגטו לוקחים אותו לאומשלגפלץ, למקום הכינוס. מעלים אותו על רכבת. לא שואלים אותו אם הוא רוצה ליד החלון, ליד המעבר. עם עוד 80, עם עוד 100 איש. כמו בהמה. מביאים אותו למחנה, לוקחים לו את השיניים, לוקחים לו את הזקנים, את הנשים, את הכל, את הילדים. סוחטים אותו עד תמצית לשד עצמותיו. ואז תמים אותו בתוך תא הגזים. וכשהדלת נסגרת בתא הגזים, אף אחד כבר לא יכול להוציא אותו משם. ובא אדם שכנראה נסתתרה בינתו, ואומר שכאן היה שיא החירות, אני אומר בכל זאת זה שיא החירות. כי מה זה נקרא בן החורין בעצם? ילד שנמצא על אי בודד, הוא עושה מה שהוא רוצה כי אין שם אף אחד. אוכל או לא אוכל, מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. מתלבש ולא מתלבש, הולך לפה, הולך לשם, עושה מה שהוא רוצה. הוא מרגיש בן חורין.
אבל זה נקרא להיות בן חורין כשאין אף אחד שיגיד לך מה לעשות. בוא נראה אם אתה באמת תרגיש בן חורין שיהיה מי שיגיד לך מה לעשות. בתוך תאגזים היה שיא השיאים של העבדות האובייקטיבית. וכמו שמעיד פיליפ מילר, שהזכרנו כבר את שמו, ששלוש שנים היה בקרימטוריום של בירקנאו ואושוויץ, ושמע מאחורי הדלת מכל הקבוצות ומרוב הקבוצות שתמיד צעקו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הם אומרים בזה בשמע ישראל? למה דווקא שמע ישראל? שאלנו ונענה את תשובה ראשונית. הם אומרים לו, תדע לך, אתה חושב שם הרוצח שבזה שאתה שמת אותנו כאן אתה ניצחת את אלוקי ישראל. גם זה אלוקי ישראל. אם אנחנו מנצחים זה אלוקי ישראל, אם אתה מנצח זה אלוקי ישראל. הוא יוצר אור ובורא חושך, הוא עושה שלום ובורא רע, הכל זה הוא. וסוף האמת להתגלות, כשבתוך התנאי החירות, העבדות האובייקטיביים, פורצת החירות הסובייקטיבית. זה שיא השיאים של החירות. יושבת מולי אישה כבת 90 בבית משפחת הרשקוביץ בבני ברק ברחוב בעלי מלאכה. זה מין סבתא שבעלי הבית ימצאו אותה, אישה ערירית, ודמעות זולגות על פניה. היא ניגשת אליי על משענתה אחרי השיר ואומרת לי, הרב נויגרש לו, ככה במבטא של אמא שלי, אתה לא היית שם, אבל אתה מדבר כאילו היית שם, אתה מדבר כאילו אתה שם. רק למה את מתכוון? מאיפה את יודעת? היא אומרת, כי אני הייתי שם וככה הרגישו. אמרתי לה, מה פה שאתה היית שם? גם אמא שלי הייתה שם, אבל שם ממש בפנים אף אחד לא יצא משם. הכי קרוב היה פיליפ מילר ששמע מאחורי הדלת. מי שהיה שם זה כבר עולם האמת. היא מסתכלת אליי בזוג עיניים כחולות ואומרת לי, הרב נויגרש, אני האדם שחזר מעולם האמת. אני האדם שחזר מעולם האמת. ואני חזרתי מעולם האמת אולי כדי להגיד לך שאתה צודק. אני התחלתי להרגיש, זה היה קרה. אם הרב נויגרש מתחיל לדבר עם אנשים שחזרו מעולם האמת, זה סימן מאוד לא טוב. אמרת, למה את מתכוונת? היא מתחילה לתאר לי את המסלול של אמא שלי. אנחנו יצאנו מהבית בשבת ולקחו אותנו למקום הכינוס בעיירה, ושם עלו אותנו על מסעיות ולקחו אותנו לגטו, ובגטו לקחו אותנו לבית חרושת ללבנים, ומבית חרושת ללבנים הלאו אותנו על מסעיות, על רכבות, והביאו אותנו לאושוויץ, ושם הייתה סלקציה, ואני נבחרתי עם רוב הקבוצה שלי ללקח לתאי הגזים, ולקחו אותי לתאי הגזים והכניסו אותי, לקחו את הבגדים, לקחו את הכל והכניסו אותי לתוך תאי הגזים וסגרו את הדלת. וכשנסגרה הדלת ידענו שכאן, מכאן אף אחד לא יוכל להוציא אותנו. ופתאום מאיזה מקום בקצה החדר מישהו התחיל להגיד שמע ישראל, ואמרנו איתו כולנו את השמע ישראל, וידענו שאת זה אף אחד בעולם לא יוכל לקחת מאיתנו. הרגשנו את מה שאתה תיארת קודם. ואז נפתחה הדלת והוציאו אותנו, כי התברר שהייתה להם תקלה בגז באותו זמן, והביאו אותנו לאיזה בלוק והכניסו אותנו לבלוק, ואחרי כמה שעות תקנו את התקלה ולקחו את כל המשלוח והחזירו אותם לתאי הגזים. ובין לבין היו כמה שהצליחו לחמוק, וגם אני הצלחתי לחמוק ולהתערבב בתוך המחנה. הקירות הללו שאנחנו נמצאים ביניהם הם קירות ששמעו אלפי אלפי יהודים זועקים שמע ישראל והוציאם את נשמתם בקדושה ובטהרה. ולכן אני הנהגתי שאנחנו תמיד בהגיענו לכאן משחזרים את אותה קריאה של קבלת עול מלכות שמיים, אבל לפני כן. Hallelujah.
עד בלתי אפשרי לתאר את רגעי הקדושה הנעלים במקום הקדוש הזה. שניות ארוכות חולפות עד שמישהו מאיתנו מסוגל לנוע ממקומו להתקדם ולצאת מהחדר. חדר תא הגזים, זה החדר בו פרחה נשמתם של רבבות רבבות יהודים על קידוש השם. כל אחד מנסה לסדר את נשימותיו ומחשבותיו, וזה כמעט בלתי אפשרי. זה לא דומה לסיפורים, אבל זה לחוש אך במעט את מה שעברו כאן מיליוני יהודי אירופה לפני לא הרבה שנים, פחות מ-80 שנה. אנחנו יוצאים מתא הגזים בלב כבד, בהתרוממות הנפש, וצועדים. צועדים בגשם השוטף אל המשך המחנה, מחנה מיידנק. כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה כאדמת קודשי. צועדים אנחנו בשבילי מיידנק, המקום שקט, פסטורלי. רק לחשוב ולדמיין שאך לפני 75-80 שנה צעדו כאן והיו כאן מאות אלפי יהודים שזעקו, צעקו, התחננו על נפשם, על רוחם, על נשמתם, וזעקו כאן שמה ישראל. כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה, כל פיסת אדמה, כל רגב אדמה, כל סלע, כל אבן כאן קדושה, קדושה בדמם ובגופם ובנשמתם של מאות אלפי יהודים שנטבחו, נרצחו, עונו במיטות משונות. מיידנק.
אומר שאתה גזים פירק אותי, טלטל אותי, התפרקתי שם כמו ילד קטן. זה פותח את הנפש, משהו זך וטהור שנמצא במקום הזה שאין לי הסבר אליו. הקדוש ברוך הוא נמצא שם הכי קרוב שיש.
יצחק נחשוני, אנחנו צועדים בשבילי מיידנק, מביטן לביטן. הדמעות זולגות פה, והשמיים באמצע הקיץ גם כן מורידים לא מעט דמעות וגשמים. והתחושות,
אני כבר הייתי כאן כמה פעמים, אחד לפני לא הרבה זמן, ובכל פעם מחדש ההרגשה היא מוסיפה לקודמת, אבל ההרגשה היא שונה לגמרי. שונה לגמרי, כאילו אתה בא אל משהו שלא היית בו מעולם. אתה שוקע בתוך האירועים, איך זה יכול לקרוא, איך זה קורה, וכל השאלות צפות מחדש. כשאני רואה מישהו שלוקח אותנו, הרב נויגר שלו, והוא בוכה כאילו זו הפעם הראשונה שלו. זה קורה גם לי. כאילו זה, אני פוסע כאן, אני מכיר כל אבן כאן, וכאילו אני פוסע בפעם הראשונה ורואה מולי את כל אלה שנשחטו ונטבחו. דבר מזעזע בכל פעם מחדש. כנס לתוך הנשרפות, ראית מה קורה שם. שקעת השמע ישראל, שתמיד היא הכי הכי מרתיתה שאני מכיר. ומה שאני שמעתי כאן את שמע ישראל, אז כל שמע ישראל יועץ לי אחרת כמו שהיה לפני. חוזרים הביתה שונים לגמרי, ואני לא מבין איך אנחנו לא מטמיעים את הדברים האלה בתוך הציבור שלנו, על החובה לבוא לכאן ולחוש את הדברים האלה. תכף זה נעלם, נעלם מתוך התחושות, נעלם גם פיזית, אבל מתוך התחושה. זה מה שאני מסיק ברגעים האלה כאן כאשר אני קשה איתך.
בני הראל,
אנחנו פשוט נמצאים בתוך החדר הזה, החדר הזה שכל כך הרבה יהודים מסרו בו את נפשם ומתו על קדושת השם, נפטרו על קדושת השם, ואנחנו שרנו שם ביחד את המילים שאנחנו אומרים בכל תפילות הימים הנוראים: חמול על מעשיך, תשמח על מעשיך. כי מקדישך בקדושתך קידשת האל הקדוש בער מקדושי אותם יהודים שבאו לשם אחרי סיכוך נורא, פילאי, נפשי וגופני. הם הקדושים הכי גדולים שיכולים להיות. ואותם יהודים, אין קידוש השם יותר גדול, אין פאר יותר גדול לקדוש ברוך הוא. הפאר הזה מהקדושים שצועקים בטיפת כוחות הנפש האחרונה שעוד נותרה בהם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. המילים שהכי אולי מגדירות את היהדות שלנו, וכל אחד בכל מקום שהוא נמצא. זו היהדות שלנו, זה הפאר שלנו. ואנחנו ממשיכים את הצעקה אדירה של הקדושים הללו.
פוסעים בשבילי המחנה בגשם ומגיעים אל מבנה חום וגדול וערובה על הגג. מרחוק מסבירים לנו שעקדת היהודים שהחלה בתא הגזים הסמוך המשיכה כאן, בתנורים, הקרימטוריום. ובכניסה, בכניסה למבנה כולם נעצרים, והרב מרדכי נויגרשל מסביר לנו מדוע.
כל הדרכים במחנה מובילות בסופו של דבר אל הבניין הזה. כל הגופות מהתאי הגזים להביא אותם לתחנה האחרונה, כאן שורפים אותם. כאן, בבניין הזה, בקומפלקס הזה, נמצאים התנורים שמעלים באש ומשאירים חופן של אפר, של אפר, מן הגופות. גופות שלא זכו להגיע לקבר ישראל, גופות שלא צריכות להגיע לקבר ישראל. כפי שאמרנו כבר, להגיע לקבר ישראל זה כדי לבטא שעוד נכונו ימים טובים מאלה. אבל אלה שנשמותיהם נבחרו כדי להיות נשמות שמקשטות את פני בגדו של משיח ומשלימות את עקדת יצחק לא זקוקות לזה יותר, והן עולות כאפר השמיימה. ולא רק אלה שמגיעות מתאי הגזים, אלא גם כאלה שמתים בתוך המחנה, ורבים כאלה מתים בתוך המחנה, מגיעים לכאן כדי להגיע בדרך הזאת לדרכם האחרונה. היה מסתובב פה שנים יהודי בשם יצחק טאוב. יצחק טאוב וזרח טאוב היו תאומי מנגלה. זרח טאוב כבר מזמן לא חי, ויצחק טאוב הוסיף והמשיך לרבות קבוצות בתור מה שהם מכנים איש עדות. יום אחד אני נמצא פה עם קבוצה, אומר לי יצחק, תשמע מרדכי, אחות שלי לא זכתה להגיע לחופה, והביאו אותה ושמו אותה על השולחן. אני רוצה לבקש ממך שתבטיח לי. בקהילות יהודיות באירופה היה מקובל שבחורה שלא זכתה להגיע לחופה, היו מובילים אותה לקבר תחת החופה. אנחנו שרים אשת חיל לנשותינו. כל שבת שרים אשת חיל, את פרק למד א' מספר משלי. אני מגיל 17 הייתי שר אשת חיל לאמא שלי. כשכבר לא היה לה מי שישיר לה. בהתחלה אבי לא יכול היה לשיר, ואחר כך אבי כבר לא צריך היה לשיר, שהוא עלה השמיים. ואני הייתי שר אשת חיל לאמא שלי. לימים התחתנתי, והייתי שר אשת חיל לאמא שלי, ולאשתי. לימים אמא שלי הלכה אחרי אבא שלי, ואני שר אשת חיל לאשתי. ואני מקיים אבל את ההבטחה שהבטחתי ליצחק טאוב. ואני לא מקיים אותה רק בעצמי. אז זה הפך להיות למנהג שהתפשט, שפה לכבודן של בנות ישראל שניסו לעקור מהם את האפשרות להמשיך את מורשת האם היהודיה בעם ישראל. אנחנו פה שרים את השיר.
שרים את העם לכל דיני מלחמת אבל לבעלה ושאלה לא יסם ולעזות לא אליך כל ימי חייה דרשם זה מרופיסטים ודעת לחמת גם בעד עדינת הנקבע וחקר את המנקני ואני
כשהנפש מסוגלת להכיל עוד מהקדושה שאופפת את המקום, מקום בו מרחפות נשמותיהם של מאות אלפי יהודים. אנחנו נכנסים אל חדר המשרפות, הקרימטוריום. כאן, בתנורים שמול עינינו, הוכנסו גופותיהם של הקדושים שנרצחו בתאי הגז.
שעה 45, 10 שעות 450, יום 500, יממה 1,000, חודש 30,000, שנה 360,000, 10 שנים 3 מיליון. זה מה שקורה במיידנק במחנה הקטן. באושוויץ בירקנאו היו 50 תנורים, 52 תנורים. 52 תנורים זה אומר פי 10 מאשר כאן. אם פה בעשר שנים יכולו להיפטר מ3,600,000 גופות, שם תוך שנה יכולו לעשות את זה. והרי צוואר הבקבוק של ההשמדה היה תמיד הגופות. איך נפטרים מן הגופות? הרי להרוג אפשר ב-20 דקות 3,000 איש בתא גזים גדול. אנחנו היינו שם בבורות האפר, אנחנו מגיעים לפה אל האפר. אברהם אבינו אומר, ואנוכי אפר ואפר. אפר זה תחילת הדרך. אפר זה סוף הדרך. באמבטיה הזאת היה יושב מפקד מחנה מיידנק וגם מפקד המשרפות. מעדנת בשרו במים החמים שמחוממים מחום הקרמטוריום, ולידו האקדח שלו ומשגיח על העבודה. כל אימת שאני מגיע לפה ורואה את האמבטיה הזאת, אני נזכר בציור של גדי פולק, באגדה של גדי פולק, הרב צ'ייט ואני יוצאנו ביחד. יש שם ציור של פרו יושב באמבטיה מלאה דם, בדם ילדי ישראל. קרל קוך יושב באמבטיה מלאה מעין דם, דמם של קדושי ישראל. שואל מהר"ל, מה פשר הישיבה בדם הזאת? אומר מהר"ל, מי שאמר לפרעה שאת גופו המצורע יסוך בדם ילדי ישראל, לא היו הרופאים, אלא היו החרטומים. החרטומים היו חכמי הדת. חכמי הדת אמרו לו. מה הם אמרו לו, אומר מהר"ל? אמרו לו, אתה לא מספיק עושה צרות לעם ישראל. אתה צריך לרדת לעומק השפל. ואין שפל יותר גדול מאשר לסוך בדמם. שאלו, למה התעללות? אומרים פה שזה המלחמה גזעית, אומרים פה שזה המלחמה נגד העם הנבחר. לא! היה פה מלחמה של השטן, והשטן רוצה להראות שהוא מתעלל בנפש, כמו פרעה בדם. זה ביטוי להראות איזה זעם עצור מפעפע בלב פנימי של העם הזה כנגד מסורת סיני, שמשם ירדה סינה לאומות העולם. ראי ורבותיי, אנחנו פה בתוך המקום של עליית הנשת.
הלבבות של כולם הומים, העיניים דומעות, ויצחק נחשוני, בן לניצולי שואה, פותח באמירת קדיש מול המשרפות, וזעקת יהי שמי רבה ניסית במקום הזה בכל רעש גדול.
בחייכון ובמכון לכל בית ישראל בעגולו ובזמן קוריב סיברו אמן שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו יזבורך וישתבח וישפואר וישפימה וישפסי ויסדו ויסלה ויסלו שמי לקודשו בריחו לילו מנקוד בחוסו ושירוסו ושבחסו ונחם עושו תמיכון בעולמו ויבו אמר יהי שלמה רבו משמיו וחיים טובים עלינו וכל ישראל ויבו אמר
על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני, מנחם משיב נפשי. המילים הללו שנישאות בפי כולנו בקרימטוריום של מיידנק, היו ברגעי סי, רגעי תלות, כשעיני כולם יורדה מים, כי על אלה שנעקדו כאן על קידוש השם, אני בוכיה. כולנו בוכים. ובמשך דקות ארוכות ניצבנו כאן כולם, צוות כל חי למסע המיוחד בפולין, כשדמעות זולגות לכולם. שרנו שירי רגש, שירי כיסופין לבורא עולם, מתוך לב הומה, הומה ונרגש. כי כשהנפש עולה על גדותיה יותר ממה שהיא מסוגלת להכיל, שערי דמעות נפתחים ושירי הרגש מתפרצים מהלב במשך דקות ארוכות. Yeah.
הקדוש אולי פה במקום הזה, הקרימטוריום. במקום הזה אמרת קדיש בבכי ודמעות.
רק אני בכיתי.
לאן אתם הולכים?
בחור.
כן, תגיד להם.
לא, לא.
לא רק אני בכיתי. בחור כל מי שהיו כאן. אבל בחור איתנו יחד. כל אלה שנשרפו כאן בסופות האלה שהלכו על קידוש השם, מסירות נפש אדירה. אני בטוח שכל אחד מאיתנו, כל אחד שהיה כאן, יש בן משפחה קרוב שהוא אימץ אותו היום מחדש אל עצמו בלי שהוא ידע עליו אפילו. הוא אימץ אותו כמישהו שיהיה לדוגמה באותם דברים שאנחנו יכולים לבצע, של מסירות נפש, של לדאוג אחד לשני ולקדש את שמם לעולם, כדי שלא ישכחו כל אותם מיליונים.
אירוע מטלטל. לעמוד כאן ולדמיין איך המקום הזה היה נראה לפני 70 שנה. אני מדמיין פה את האנשים שהלכו פה בין הביטנים, את הריח, את השן המתאמר כאן עם ריח כבד של בשר של אחינו בית ישראל שאפילו לא זכו לקבר. עומד כאן כל העולם הזה מתגמל, והלוואי והיינו יכולים לשמוע את הצעקות שלהם כדי שיחדרו לנו לתוך מעמקי הנפש, ועם הצעקות האלה נמשיך לחיות בעולם הזה. כל אחד בדרכו יוביל את הצעקה הזו עד שתשמע בכל פינה בארץ ישראל, לקרב כבר את הגאולה ולבנות את העם, את העם היהודי, לקרב את משיח צדקנו.
אולי אם אני צריך בכל זאת לגעת בנקודה שהכי חיברה אותי או הכי צלצלה אותי, זה התהליך הזה שאתה עושה כאן. אתה מנסה להבין מה עבר לאנשים בכל התהליך, איך הם הגיעו לפה, וכשהם מגיעים לרגע האחרון שהם מבינים שזהו זה, ואז יש משהו בנפש שמשתחרר ואומר זהו, מפה יש לי רק הקדוש ברוך הוא. והיה אפשר לשמוע בשקט ובריח שמסובב במקום הזה את הזעקות של שמע ישראל מתוך מקום נקי, אמיתי. זהו, אני כבר לא שואל מה יהיה איתי מחר, מה יהיה איתי מחרתיים, נכאב לי, לא, אני לא שואל כלום. אני עכשיו האדם המשוחרר ביותר בעולם, שאני יכול ברגע הזה לומר שמע ישראל. זה אולי הרגע הכי חזק שנחלטתי פנימה ושאלתי את עצמי, איפה אני שם?
איפה אתה שם?
לא, זה שוב הבית. איפה אני שם? איפה כולנו שם?
רגע שתלצל אותך כאן. אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של מסע, משהו באמת לא רגיל בעצמות שלו, שירחיבו עליו כולם. אנחנו יוצאים ממידנק, היו כאן הרבה מאוד רגעים מרתקים ומיוחדים, אבל בכלל במסע הזה ורגעים כאן מיוחדים שתפסו אותי, זה היה לראות מהצד ובין רגעי התרגשות, בין רגע אחד למשנהו, הסתכלתי על האנשים. בכל אופן, לראות, להרגיש, לראות שכולם חווים ומחוברים, לראות אנשים שכולם ביום יום עובדים ועסוקים בעבודה, במה שנקרא בהפצת דבר השם לעם ישראל, בשידורי קול חי ואורחים נוספים שהצטרפו אלינו, שעוסקים כולם בנושא של תקשורת, ובכלל בכל אחד העיסוקים שלו וכל אחד המעמד שלו וכל אחד התפקיד שלו וכל אחד השליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו והכוח ביד להשפיע ולעשות ולתת, וביום יום עוסקים בשמחה, באקטואליה, ושוב כל אחד בתפקידו הוא ובמעצמה הגדולה של קדוש ברוך הוא, ולראות את כולם, כולם 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 משאירים את כל האנושה לומר את זה ככה ומרחאות את המסכות ואת התחפושת בבית, וקליפה אחרי קליפה רב נגר שמקלף פה את כולנו ומוריד איתם את כל הדברים שאנחנו נקרא נשארו בישראל מאחורה, ועם הרגעים המרתקים והמרגשים, לא רק הדמעות של לראות אנשים בוכים ובאמת להגיע לסף התרגשות והרגשה יהודית, הרגשת הלב שאי אפשר לתאר, וככל שננסה להרחיב לומר בשידור לא נצליח להגיד את הרגשה, זה צריך להיות כאן ועם הרגר של כדי להרגיש את הדבר הזה. ועדיין, הנקודה שתפסה אותי, אחת הנקודות, זה לראות את האנשים במקום אחר, בפלנטה אחרת. וכפי שהרב לבר שלנו אמר, נתפלל שנזכה להביא את ההרגשה הזאת, את הרגשת הלב הזאת, את העומק הזה, למאזינים, ביום יום, בכל מה שאנחנו עושים, כל השנה בשידורים, כולל בשידורים הכי רגילים והכי שגרתיים, והכי סטנדרטיים, גם בהם, כשהשידור מגיע ממקום אחר, מעומק אחר, אז בעזרת השם גם ישמע אחרת.
יזכרי מלאכינו לטובה, איש יאור צדיקי יוילה, איש יאור צדיקי יוילה. דין כל ניק מהסדה, אוי דם עבודו בשופו, הקוסו Oh, hiras mo boyshe, boyshe, yishwe loyki, harni no gani mama.
אנחנו יוצאים ממיידנק ומגיעים לביקור מרגש בהיכלה של ישיבת חכמי לובלין. את ישיבת חכמי לובלין ייסד מרן הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, מייסד הדף היומי. כאן, בהיכל הישיבה, למדו מצויני בחורי פולין, אלו שעדים היה לגדולות, אבל לא רבים מהם, שרדו את מלחמת העולם השנייה.
הוא היה מנהיג העולם, נתן את הדף היומי, שכל יהודי בעולם יכול להיות קשור לכל יהודי בעולם דרך הדף היומי. והוא היה קברניט של ספינה, ראש ישיבת חכמי לובלין, שלמדו שם בערך כ-150 תלמידים בכל רגע נתון, לא הרבה, אבל כולם אמורים היו להיות מנהיגים של עם ישראל. בישיבת חכמי לובלין, כדי להתקבל, היה צריך ללמוד להיבחן על מסכת בבא קמא בעיון, או 400 דפי גמרא בבקיאות, חוץ מבני אדמו"רים. שהוא היה מקבל אותם גם אם לא היום עומדים במבחן.
אבל כאן, בהיכל הישיבה, זמן קצר אחרי שיצאנו ממחנה ההשמדה מיידנק, התפרצו להם כל הרגשות בשמחה אמיתית, שמחה של תורה. מכאן אנחנו ממשיכים, עוצרים לתפילה בבית העלמין של לובלין. כאן תמון החויזה מלובלין ועוד מגדולי וצדיקי הדור ההוא.
בשמחת תורה האחרון לחייו נועדו שלושה מגדולי ישראל לפעול להביא את הגאולה. רבי נחמן מנדל מרימינוב ורימינוב, רבי שרון מקושניץ וקושניץ, שנמצאת לא רחוק מכאן, והחויזה, ולכל אחד קרה משהו. והדבר הדרמטי ביותר קרה לחויזה, שבאמצע שרקדו בשמחת תורה, פתאום הוא נעלם מהמשרד מדר שלו. ומצאו אותו מאחורי החלון, חבוט בכל לבריו. הוא אמר, בא בעל דובו, השליח אותי מהחלון. והסיפור של השלחה מהחלון, סיפור מופלא. וכששמעו מתנגדיו, שהוא נפל מהחלון והוא חולה, ואולי הוא ימות, עשו שמחה גדולה ושמחת תורה ושתו לחיים. אמר להם אחרי זה, תגידו להם שביום שאני אלך מן העולם הם ישבו על הארץ, יצומו כמו אבלים בלי נעליים, והוא נפטר בתשעה באב.
אנחנו יוצאים מלובלין ומגיעים לליז'נסק, מקום קבורתו של בעל הנועם אלימלך, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. כל אחד מאיתנו מעתיר בתפילה למען ישועת הכלל והפרט. ובטרם צייתנו, צוות כל חיים מתכנס להתוועדות חסידית מיוחדת ברחוב הסמוך. היום השלישי של המסע נפתח בטרנוב. כאן, במרכזה של העיירה של פעם, נותרה לפליטה כיפת בית הכנסת. אנחנו מתהלכים ברחוב היהודי, או יותר נכון, מה שהיה פעם לפני המלחמה, הרחוב היהודי. ברחוב הזה, מספר לנו הרב נויגרשל, רוכזו באחד הימים כמה מאלפי יהודי העיירה, והורים על ילדיהם נרצחו כאן. נחלים של דם שטפו את הרחוב. יתר התושבים הועברו עם הזמן למחנות ההשמדה, שם נספו.
מגיעים הגרמנים לעיירה, מוצאים קודם כל את הגברים החזקים שעלולים לעשות בעיות ויורים בהם לתוך בור. ואז יש אקציות של כל מיני מיותרים. אקציה של זקנים ואקציה של ילדים.
היה זה באחד השלבים במלחמה, כשהגרמנים שלטו בעיר וביצעו רציחות של יהודים דבר יום ביומו. באחד הימים הוצאו מבית היתומים בטרנוב מאות ילדים. הם הועברו בתוך סקים למסעית, פעות אחר פעות. הם נתחסו בתוך המסעית על ידי המרצחים הנאצים. 800 ילדים היו שם.
למעלה בפתחה הפלולי של המסעית עומד הגרמני. הוא חוטף בכל עצל בין ידיו את הילדים הנזרקים אליו. אחד אחר, בזה אחר זה, בזה אחר זה. בבקטות מהבן הפחד את הכל בתוך הגרונות. מסעית מלאה. הנה הם מטלטלים ומביאים את העוללים מטיפת חלב. נושאים אותם בידיים מורדות, כנסות צרורות בחבלי אריזתם. תינוק ליד, תינוק ליד. עוללים. המסעית מלאה. פיית העוללים מושחלות על חודי הרובים המזוכרים. הגרמני העומד בפתח המסעית משלשל סק ארוך לארץ. המביאים מטילים את התינוקות אל תוך פי הסק. עוד ועוד, עד מלואו. נקשר הסק, מושלח אל תוך המסעית. נקשר עוד סק, מושלח אל תוך המסעית. חיש מהר, סק אחרי סק, סק אחרי סק. שוב אינך שומע את פליות הבכי. דומה כי שקע הכל בין קראי פני מים. נתאחה הרעי ונסגר. שוב אין אל מי לשאת את העיניים. מבצע ילדים. אבחי אבק מסתירים את המסעיות המתרחקות. מוחקים את עקבות היותן פה. הגטו עוצר את נשימתו. תכף הסתרבו גם הגטו.
אנחנו יוצאים מהעיר, צועדים בעקבותיהם של 800 הילדים, ומגיעים לזבליטובסקה גורה אל היער. שם, סמוך ליער, אנחנו יורדים וצועדים חרישית אל הדממה. לכאן הביאו הנאצים את 800 הילדים היתומים, חבטו בהם באמצעות רובים עד שקולם של הילדים נדם. הם מושלחו אל תוך בור בתוך היער הדומם הזה, אבל כל דמי הילדים זעקו מהאדמה. תושבים פולנים שהתגוררו סמוך ליער סיפרו כי האדמה עוד רעדה ימים ארוכים מהרצח המזוויע שהתרחש במקום ביער הילדים.
מבקשים ממני, תראה לנו את הילדים. את הילדים של המלחמה, את הילדים של לפני המלחמה, את הילדים הקטנים עם הרגליים היחפות, את הילדים עם הפאות המסולסלות, את הבנות, הילדות עם עצמות הבלונדיניות. רוצים לתת להם צפיתה בלכי. הילדים האלה, ילדים שאולי הספיקו לשמוע ביידישקייט רק את שמע ישראל שאימא שלי אמרה איתם לפני שהלכו לישון. אנחנו יורדים פה ושרים המלאך הגואל אותי מכל רע, ונזכרים באותם מיליוני ילדים שבכלל לא יודעים מה זה המלאך ומה זה הגואל ומה זה שמע ישראל. וכולם מזכירים את הסיפור שמספרים אותו על כל מיני אנשים, אבל הסיפור הזה באמת היה עם הרב הרצוג. הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג הסתובב פה עם מי שהיה לימים עורך דין ברזילאי יהודי בשם מוטל לנדו. ואני התארחתי אצלו בבית בסן פאולו כמה פעמים. הוא הסתובב פה הרבה לחפש ילדים ולהוציא ילדים ממנזרים. הרב הרצוג הגיע עם מוטל לנדו למנזר שהם ידעו שיש שם מאות ילדים וביניהם עשרות ילדים יהודים. רובם ככולם של הילדים היהודים לא ידעו בעצמם שהם ילדים יהודים, וראש המנזר לא נתן להם לפגוש את הילדים. הגיע הזמן כבר לעזוב את המקום, הזמן שלהם היה מוקצב. אמר הרב הרצוג, תיתן לי לראות לרגע את כל הילדים ביחד, אני כבר אזהה את הילדים היהודים. הוא לא יכול היה לסרב לרב, בכל אופן הרב הרצוג היה יהודי נשוא פנים, ואולי גם מתוך סקרנות איך הוא יזהה את הילדים היהודים בלי שהם בעצמם יהודים וכל הילדים נראים אותו דבר. זאת הייתה שעת השינה. כל הילדים ישנו באולם עם הרבה מאוד דרגשים, 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 דרגשים. וברגע שנכנסו ראש המנזר והאיש נשוא הפנים, מיד כולם נעמדו, חינוך פורטני, דום לכל אחד ליד המיטה שלו, ואז הוא זרק לחלל העולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הסתררה דממה. ומיד לאחר מכן, עשרות ילדים צעקו ממה אמא ורצו לקראתו. מה היה הסוד שלו? הוא ידע שילד שנתלש מזרות אמו קטן ככל שיהיה, אבל אמא שלו אמרה איתו שמע ישראל, אמא שלו אמרה איתו שמע ישראל, את השמע ישראל הזה אפשר להחיות. ילדים זה דבר שאי אפשר להכיל אותם. כשאני הלכתי פה בדממה עכשיו עשיתי ספירת מלאי, העברתי את תשעת הנכדים של מביתי הגדולה, ואת שבעת הנכדים של מביתי השנייה, ואת חמשת הנכדים של מביתי השלישית, ואת התאומות מבני החמישי שנשוי. אמרתי, מה הם יותר טובים מאלה? הרי אלה שהרגו את אלה היו הורגים גם את אלה. ואם הם היו יכולים, היו עושים את זה גם היום. ילדים שרק כשנגעו בהם, עד שנגעו בהם, הם עוררו את הרגשות. אפילו אנשים לא דתיים, בכל מקום בעולם, היו מדברים על הילדים שלומדים א' ב' עם הרב בחדר, בניגון המפורסם, בשיר המפורסם.
גרמנים לקחת 800 ילדים ולקבור אותם בבור, זה שום דבר.
בשבילנו הנקמה הגדולה בגויים זה שהילדים האלה גודלים היום ולומדים תורה ומאירים את העולם על נהרות בבל.
שם ישבנו גם בוכינו וזוכרנו הסיורים על הרובים בסויכות עולינו כינוי רויסינו כי שם שאלונו שווינו דברי שיר וסוילדינו שמחו שירו לנו משיר ציון איך נשיר את שיר אדוינו
במקומות הקודמים, גם כאן, כשהלב והנפש נפגשים, הנשמה מתרוממת, השירה מתפרצת, בלב נרגש. ועורך הדין משה יצחק אוסדיצ'ר אומר קדיש יתום על הילדים שנטבחו כאן באכזריות ועלו עד לכיסא הכבוד. השירה שיוצאת כאן מהלב ספוגה בדמעות של התרוממות הרוח, תחושה של לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.
יוצאים עכשיו מיער הילדים עם הפסטורליה של היער הזה, בו נרצחו ונתמנו מאות ילדים קדושים ותאורים לפני הרבה מאוד שנים. אנחנו מסיימים כאן רגעים מרגשים, נעלים, קדושים, זקים ותאורים, בפחות מהילדים האלה. ומי שאמר כאן קדיש לילו נשמת הילדים ברגש רב הוא משה אוזדיצ'ר. את הרגשות שלך הוצאת בכל השבוע שלך בקדיש.
האמת היא שכמו שאתה אומר, אתה מגיע לכאן הכל פסטורלי והכל ירוק והכל יפה והכל נראה לך שזה לא, זה לא ייתכן, זה לא קרה. ופתאום חשבתי על הנכדה שלי ופתאום הבנתי איזה עולמות הפסדנו, אושר, נחת, ילדים על ילדים. זה פשוט לא נתפס. אנשים חושבים שהשואה נגמרה ויש לנו תקומה, אבל הפסדנו עולמות. ושאני חשבתי על הנרדה, שם נשברתי. זאת אומרת, שם הבנתי איזה הפסד ענק לעם ישראל. אבל אנחנו ממשיכים הלאה. בעזרת השם ניצחנו. אנחנו נקים דורות מבורכים, כולנו. וזה הניצחון האמיתי. להתחזק גם ביהדות, גם באהבת ישראל. זה הניצחון האמיתי.
הדרך חזרה מיער הילדים אל האוטובוס. כולנו בדממה, כל אחד מבטא את רגשותיו והרגשות גאו כאן. כל אחד חושב על הילדים שלו, על הנכדים שלו, על האחים שלו, על האחיינים שלו. המשותף לכולם זה הילדים, החיים של כולנו, דור ההמשך של כל אחד ואחד מאיתנו. ולחשוב על הילדים האלה הקדושים והתיאורים שתמונים בין רגבי האפר ביער הזה, יער שספג דמם הקדוש והטהור של אותם ילדים שלא טעמו טעם חטא. ולעמוד במקום הזה בגי ההריגה כאן על אדמת פולין ופשוט לבכות, להזיל דמעות ולחשוב על הדור, דור ההמשך של כל אחד מאיתנו, כמה לחבק, לאהוב, לעודד, כי הילדים זה ההמשך שלנו, המשך הקיום של העם היהודי. המשך שהיו כאלה שרצו לגדוע אותו כאן בפולין, אבל עם ישראל, נצח ישראל, לא ישקר. אפרים קמיסר, אנחנו יוצאים מיער הילדים. הרגשות שלך, התחושות שלך.
זה תחושות כלליות שהרגשתי בכלל בימים האלה, אבל לבטא אותם עכשיו אחרי יער הילדים. אני מרגיש מהרגע הראשון שכשאומרים שאנחנו מנסים שלא תהיה ירידת הדורות, להחזיק את הדור, אוקיי? נוער נושר, חבר'ה שלא מוצאים את המקום שלהם במסגרת, כי הם לא כל כך מבינים על מה כל הסיפור, על מה כל המסורת שמנסים להעביר להם. אני חושב שצריך להבין את המסלע הזה, חרדים, לא
לא צריכים לבוא רק כשמבוגרים כביכול, ואז יכולים להכיל את הזוועות. אני חושב שצריכים להביא אותם הרבה יותר צעירים, ישיבות צריכות לבוא. זה פשוט מחזק, אני חושב שכל ביקור כזה מחזיק עוד דור, מחזיק עוד דור בידיעה ש... ש... שאנחנו מבינים על מה אנשים הקריבו, בשביל מה הם הקריבו. דור שמגיע לבקר כאן זה דור מוגן, זה דור שהוא כבר, הוא כבר לא ילך צעד אחורה, ככה אני מרגיש. מנחם דוקר, התחושות שלך אחרי השהות המצמררת ביער הילדים?
תשמע, הייתי רווק לפני כמה שנים והייתי באושוויץ, נכנסתי לחמש דקות, יצאתי, התרגשתי קצת. היום כשיש לי ילדים ואני מגיע לכזה מקום, אתה כאילו, אתה, לא יודע, אני חשבתי רק על הילדים שלי, לא חשבתי על כלום פה, רק על
הילדים. עדיין רווק, עדיין בילדים. בעזרת השם יבואו, וכשאתה יוצא מהיער הזה, יער הילדים, מעניינת אותי התחושות, הרגשות שלך.
אני חושב שכל אדם, בכל מצב, כל סטטוס בחיים, יכול, אם יש משהו שהוא כובש, זה תינוק, זה ילד. תמים, זך, נקי, לא חטא בשום חטא. לא, אין לו שום, אין לו את החספוס שיש לנו כאנשים מבוגרים, הוא לא קיים. זה פשוט לא מופיע בקשת הרגשות שילד, ילד זה טהור, זה נקי. אנחנו אומרים תמיד, בראש השנה, ביום כיפור, אבינו מלכנו, עשה למען
תינוקות של בית רבן,
שלא חטאו. אני כל הזמן מרגיש במסע הזה את המקום של, אוקיי, הייתה שואה, זה לא אירוע היסטורי. זה משהו שאנחנו אמורים לקחת אותו אלינו קצת. איך זה נוגע אלינו היום? לצערנו הרב, גם היום, גם בישראל, גם בעולם, לפעמים אנחנו שומעים על טרגדיות. אתה יודע משהו, בוא נדבר על המקום האישי של מוות בהריסה שאנחנו מתקדמים אליו בסיקור החדשותי היומיומי. עשה למען תינוקות של בית רבן.
תודה, אינורן, אתה יוצא איתנו כאן מהיער, יער הילדים, בטח גם לך חולפות בראש המחשבות, הילדים שלי של הבית.
אני חושב שבן אדם שיש לו ילדים, בן אדם נשוי, המשמעות היא הרבה 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 יותר גדולה מכל מרווק. אבל זה מחשבות באמת נוראיות, אי אפשר לתאר בכלל מה עברו פה, כמו שארנויגן שאמר שהאדמה רעדה עוד כמה שעות אחרי. זה דברים שהתחרטו, אני בטוח, ועוד שנים רבות המסע המצמרר.
נתרענו ואנחנו יוצאים לקרקוב. בדרך אנחנו עוצרים לתפילה על קברה של מייסדת בית יעקב, הגברת שרה שנירר עליה שלום. מצבתה שוקמה לפני שנים אחדות בתוך בית אלמין שלם שלא נותרו בו כמעט מצבות שלמות. בקרקוב אנחנו מבקרים ברובע היהודי, בבית מדרשו של הרמו, בבית האלמין היהודי בעיר, ומתכוננים ליום שלמחרת, היום בו נגיע אל המזבח הגדול, אושוויץ בירקנאו. ארבט מחט פריי, העבודה משחררת. זה השלט שמקדם את פנינו בכניסה למחנה ההשמדה, האיום שבמחנות אושוויץ. וכאן צריך להקדים ולציין כי אושוויץ מחולק לכמה מחנות. המחנה הקטן, אושוויץ 1, אליו אנחנו מיד נכנסים, ואושוויץ בירקנאו, אליו נגיע בהמשך. המזבח הגדול, קורא הרב נויגרשל למחנה ההשמדה אושוויץ, וכאן כולנו בתענית דיבור, בדממה. חרדת קודש. אנחנו נכנסים לאושוויץ 1. זהו מחנה שנותר על כנו מאז סיום השואה האיומה, וקשה לתאר במילים את מה שחשים כאן, את מה שרואים כאן, כי המחנה הזה מצד אחד הוא יותר מוזיאוני, ומצד שני שהו כאן רבבות רבבות יהודים בטרם הועברו להשמדה במחנה בירקנאו הסמוך. נכנסים פנימה, עוברים את השער המרכזי, וכאן בצד, מספר הרב נויגרשל, ניצבה תזמורת שנגנה מדי יום כשהיהודים הוצאו אל מפעלי העבודה מסביב.
הגרמנים היו מאוד מאוד מוזיקליים. האומנות שהגרמנים אהבו ביותר, הייתה מוזיקה. הם הקימו תזמורות במחנה, והתזמורת הראשית של המחנה נגנה כאן. התמונה הזאת ששולמה כאן, מן הסתם אפשר לראות מיטובי המוזיקאים בעולם. והכלים היו כינורות סטרדיבריוס, היה צ'לו סטרדיבריוס, כלים ששווים פרייסלס. כל זה המוזיקאים היהודים הביאו איתם, והיה להם הכל. והמוזיקה הזאת נגנה כשיצאו לעבודה, המוזיקה הזאת נגנה כשחזרו מהעבודה. יום אחד קראו לה תזמורת לנגן בלילה, ויהודה סרברניק הולך עם התזמורת ומגיע לבלוק איפה שהם עושים את ההוללות שלהם, ובדרך שהוא הולך עם התזמורת מישהו לוחש לו ביד, הידל, ליל כל נדרי היום. זה חרה לו מאוד שבליל כל נדרי הוא צריך לנגן ולשעשע את הרוצחים האלה. תוך כדי המסיבה פתאום עלה בדעתו רעיון. הוא העיז להרים את היד ואומר, רבותיי, יש לי בשבילכם רעיון. אני הלחנתי פה איזה נגינה, ניגון, איזה קטע לכבוד המסיבה הזאת. אתם מרשים לי לנגן אותו? אמרו לו, בונה בר, שפיל יולה, שפיל, נגן. נגן את הניגון של כל נדרי. יש דממה באולם, סלולים של כל נדרי נשפחים. ואז הוא גומר, הגרמנים בהתפלות, אומרים, יהודה, אז זה דור, בונו בא, שפין לא חיים על. אומרים, זה נהדר, נגן עוד פעם. אז הוא נגן פעם שנייה. ואז הם אומרים לו, רוזר גמיינג', זה יוצא מן הקלט, נגן פעם שלישית. ובבלוק שעל יד, יהודי אחד, פתאום שומע, מתעורר מהשינה, פתאום שומע צלילים. אומר, רגע, מה זה? כל נדרי, מה היום? ופתאום הוא אומר, רגע, זה יכול להיות היום. ליל כל נדרי, יום הכיפורים. וגומרים, והיהודים מתעוררים לאט לאט, ואומרים כל נדרי לצלילי התזמורת. גומרים פעם ראשונה, מתחיל פעם שנייה. גומרים פעם שנייה, מתחיל פעם שלישית.
כמנהג וכמקובל. זה היה כל נדרי היחיד שבו היו שני דברים מיוחדים שלא הקדימו לו ולא היה, לא היה צריך להקדים לו, על דעת הקהל, על דעת המקום, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, כי לא היו שם כבר עבריינים, כי כולם זוכחו לפניכם. זה היום כיפור היחיד בהיסטוריה שנאמר בצלילי פסנתר ועלה לרצון לפני האלוקים.
כאן באושוויץ ניסו לתת ליהודים תחושה של פסטורליה, אבל זה היה המחנה הקשה ביותר. מכאן אף אחד כמעט לא יצא בחיים.
החלום של האסירים במחנה היה שהאסירים יצליחו לברוח, ואם מישהו יצליח לברוח הם מאוד שמחו. החלום היה שמי שמצליח לברוח יביא את סיפור המחנה בחוץ. הייתה מין אמונה נאיבית כזאת שמה שקורה פה יכול להתרחש פה רק בגלל שבחוץ לא יודעים. ברגע שבחוץ יוודע, העולם לא ייתן. היו הרבה בריחות מן המחנה, מאות בריחות. ברגע שאסיר ברח, באפל בלילה היו רואים שדינו מעניש בשטימת, המספר לא מתאים, מיד היה מתחיל לחיפוש. היום חכים, מחפשים. אחרי שעה, שעתיים לא מוצאים, הייתה נשמעת הסירנה. הסירנה הייתה כמו מנגינת פלאים לאסירים. מישהו ברח, ואז מתחילים חיפושים. תוך שלושה ימים, אם הוא לא היה נמצא, היו מרגיעים את החירום, שעת החירום. 99.9% מהבורחים נתפסו. כשהיו תופסים אותם, אז אחת מהשתיים. אם היו צריכים אותם לחקירות, כדי למצוא משתפי פעולה, היו לוקחים אותם לבלוק 11. אם לא היו צריכים אותם, היו מרסקים אותם עם כדורי דומדום, מביאים אותם לפה, מושיבים אותם על כיסאות ותועלים שאלת הורה, יש מין שם וידדה. ואז האסירים חוזרים מהעבודה, כל היום בעבודה, ליבה מתרונן, מישהו ברח, יביא את הסודות החוצה. וחוזרים חזרה ופתאום רואים, באמת צדקו אלה שאמרו שמכאן יוצאים רק דרך הערובה. מבין כל הבורחים מאושוויץ, היו בריחות מוצלחות שהסתיימו בהצלחה, 99% של פולנים. לפולנים היה די קל להסתדר אחרי הבריחה. היה מי שיקלוט אותם. מבין מיליוני היהודים שהגיעו למחנות אושוויץ, היו, מה שידוע לנו, 7 יהודים שהצליחו לברוח ולהישאר בחיים. לא 7, סליחה, 5.
ממשיכים הלאה אל שורה של ביתנים הבנויים מאבנים מלבניות בצבע אדום ומגיעים אל ביתן 10. ביתן 10 סגור. קראו לזה בית חולים, אך הייתה זו מעבדה רפואית של רופאים גרמניים שביצעו ניסויים בבני אדם. בפנים הכל נותר כשהיה לפני 75 שנה. המעבדות נותרו, שולחן הניתוחים נותר, ואפילו ציורים שציירו על הקירות על ידי האסירות שטופלו במקום נותרו כשהיו. אחד הביטנים משמש כמוזיאון של ממש. על הקירות תמונות נדירות שצילמו הנאצים בשלב מתקדם של המלחמה, במטרה להראות לעולם שכל מה שמתרחש כאן במחנה תקין לחלוטין. בהמשך ניתן לראות חפצים שהביאו עמם האסירים אל המחנה בטרם נלקחו אל מותם. נעליים, כלי מטבח, בגדים, מזוודות, משקפיים וכמות אדירה של שיער. כשהרוסים כבשו את המחנה בסוף המלחמה, הם מצאו במקום לא פחות מ-9 טון של שיער. חייהם של היהודים במחנות ההשמדה היו מלאים במסירות נפש, יום ולילה, וגם בשבתות, כמו הסיפור הבא.
סיפר לי יונה אמנואל. אמא שלו הייתה בברגן בלזן. בברגן בלזן היה לגרמנים תענוג שהם הקימו בתי משפט יהודים, שכל הצוות היה יהודי. שופטים יהודים, קטגור יהודי, סנגור יהודי,
מזכיר בית משפט שכותב פרוטוקול, גם הוא יהודי, עדים יהודים, כשתפסו יהודי עובר על חוקי המחנה הדרקונים, הביאו אותו לעידון בפני כזה פורום. העדים העידו, הקטגור כתרג, סנגור סינגר, ומזכיר בית משפט כותב. ואז השופטים היהודים היו חורצים מדינו, אוי ואבוי, עם עונש מדי קל, ואז היו פונים לגרמנים ושואלים אותו, מה יש לך לומר לזכותך? והיהודי היה מבקש מחילה. והגרמנים היו לפעמים מבטרים על העונש, לפעמים מורידים מהעונש, כי מטרת המשפטים הללו הייתה להתעלל. הם מאוד נהנו לראות איך שיהודים שופטים זה את זה על דברים של מה בכך. לא, לא הייתה להם שום מטרה להעניש, בשביל להעניש הם לא היו צריכים משפטים. יום אחד הם הכריזו על יום צום במחנה, זה היה ביום שישי. ותפסו את אמא של יונה אמנואל מבשלת דייסה לביתיה, ביתה בת השלוש, שלא הייתה כלולה בעונש הציבורי הזה. והביאו אותה בליל שבת להידון בפני פורום כזה של בית משפט יהודי. העדים יהודים, הקטגור יהודי, הסנגור יהודי, מזכיר בית משפט שכותב פרוטוקול גם הוא יהודי, והעדים העידו, והסנגור סינגר, והקטגור כדרג, והשופטים חרצו את דינה חמישה ימי מעצר בצינוק, בלי לחם, שזה מוות בטוח תוך ייסורי גסיסה קשים. וכששאלו אותם, יש לך מה לומר לזכותך? אז אמרה, לא. ולקחו אותה, מה שנראה כדרכה האחרונה. היא יצאה מזה. היא יצאה מזה חיה. היא לא יצאה ממלחמה. חיה ביום האחרון של מלחמה, ביום השחרור, היא נפטרה. אבל מזה היא יצאה חיה. פנה אליה יונה ואמר לה, אמא, למה לא ביקשת? הגרמנים שאלו אותה, יש לך מה לומר לזכותך? היא אמרה, לא. למה לא? היא אמרה, לא. שאלה, למה לא ביקשת? הרי את יודעת שמבטרים על העונש. הוא אומר לי, אמא הסתכלה עליי בעיניים נוצצות, ואמר לי, יונה, אתה שכחת. זה היה שבת. אם אני הייתי מוסיפה עוד מילה, עוד משפט, היהודי שכתב פרוטוקול היה צריך לכתוב עוד משפט. בשבילי, יהודי לא יכתוב בשבת יותר משהו ממילא מוכר.
ולא רק מסירות נפש, גם אמונה יוקדת בקדוש ברוך הוא. מיליוני יהודים צעדו אל מותם במחנות ההשמדה. היינו רק בחלק מהם, בעיקרים שבהם, אבל השאלה שעולה כל הזמן, איך הצליחו היהודים כאן, בעיצומה של השואה האיומה, ברעב ובצמה, בעינויים ובתנאים קשים ביותר, רגע לפני שהושלחו אל הכבשנים, איך הם הצליחו לשמור על האמונה שלהם בבורא עולם?
עמד הרבי מקרזוב ואמר, ריבונו של עולם, מי יכול היה לבוא ולהגיד שאין אלוקים כשנמצאים באושוויץ? הרי אם לא היה אלוקים זה לא יכול היה להצליח. הרי ודאי רק אתה עשית את זה. למה רצית את זה אנחנו לא יודעים, אבל ודאי רק אתה עשית את זה. כתב אחיו של הרב קוליץ, זה חיבור שנקרא יוסל רקובר מדבר אל האלוקים. זה חיבור ספרותי אבל משקף הרגשה של הרבה אנשים פה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אומר אותו יוסל רקובר, איבדתי את אשתי ואת ילדיי, לקחת לי את הכל, אבל דבר אחד לא תוכל לקחת לי. את האהבה שלי אליך לא תוכל לקחת לי. והוא כותב שם, הרב שלי סיפר לי על יהודי באינקוויזיציה הספרדית, שברח מהאינקוויזיציה, אחרי שלקחו לו את כל הרכוש שלו, הילדים שלו מתו תוך כדי בריחה ממחלות, הוא נשאר הוא ואשתו וילד קטן, ועלה על סירה קטנה, ורצה לעבור את הגבול בדרך למרוקו. בא גל וחטף את אשתו, בא רוח והקטה את ילדו, הוא נשאר לבד על אי בודד ערירי כאבן. הוא אמר, ריבונו של עולם, הרבה עשית כדי שאני לא, כדי שאני אמרוד בך, אבל לא יעזור לך כלום, לא יעזור לך כלום. כל זמן שהנשמה בקרבי אני את האהבה שלי עליך, שזה הדבר היחיד שהוא באמת שלי, הגוף שלי שלך, הנפש שלי שלך, שלא לדבר על הרכוש שאף פעם לא היה שלי והוא שלך, הילדים שלי הם שלך, הכל שלך, רק דבר אחד הוא שלי, ועל הדבר הזה אני לא אבטר לעולם, וזאת האהבה שלי אליך.
Yeah. מה שהיינו פה זה רק הכנה למזבח הגדול. אני בטוח שהמסע הזה בשביל הרבה מאוד אנשים פה, כי הציבור ברמה מאוד גבוהה פה, בצורה שלא היה בשום קבוצה אחרת, עשוי להיות אבן פינה על המשך החיים שלו. אנחנו נצא מפה בהתקדשות ובהתארות. אנחנו טבלנו פה בדם, בדם שמתהר, לא בדם שמתמא. עם התפילה הזאת של דם אנחנו נצא החוצה עם תפילת יום הכיפורים, כמו שנכנסנו.
אנחנו מגיעים אל המזבח הגדול, בירקנאו, הלו אושוויץ 2.
אנחנו נכנסים בדחילו ורחימו, אחרי ששמענו ביציאה מאושוויץ 1 שאלוקיי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, גם אחד מהקטעים שקשורים לבידוי, אז מה אני בחיי כאן בחום הביטתי, ואנוכי אפר ואפר, כבר אמרנו במיידנק. אנחנו נכנסים פנימה.
עשרות ביתנים בהם התגוררו האסירים בתת תנאים פזורים בכל רחבי המחנה. לכאן גם מגיעה מסילת הרכבת המפורסמת של בירקנאו, וכאן אנחנו צועדים חרישית אל מקום המזבח, סמוך למשרפות ותאי הגזים של המחנה, בהם הושמדו כמיליון ומאה אלף יהודים בחמש שנות פעילות, מחנה ההשמדה.
על פתחה של גיהנום, במקום שבו האש בערה יומם ולילה. מאחורינו, מאחוריים, לפניכם, אזור ההשמדה. הנה השרידים של קרמטוריום מספר 4, בין שמונת התנורים. קרמטוריום מספר 4 פוצץ על ידי הזונדר קומנדו, עובדי הכפייה במרד הזונדר קומנדו שעשו פה. הנה שרידיו של קרמטוריום מספר 2, שאת הדגם שלא ראינו באושוויץ מספר 1. הקרמטוריום הזה פוצץ על ידי הגרמנים לפני שנסוגו. מאחורי, מעבר לרחוב הראשי שהוא מעבר למסילת הברזל שרואים מפה, במקביל לקרמטוריום מספר 2 נמצא 3 ומאחריו 5. בכל האזור היו בורות שבהם נשרפו גופות. יכולת ההשמדה של המקום הזה הייתה למעשה בלתי מוגבלת. אפשר היה להשמיד פה את כל האנושות. שאדם יעשה מפעל להשמיד, זה האנטיתזה בכל מה שאנחנו חונכנו מילדותינו. זה שהמפעל הזה להשמיד, מנסים אותו, מפעילים אותו על העם היהודי שכל כולו חסד, רות המואביה, המואבים, ההמונים לא מתקבלים כי הם לא אנשי חסד, ועליהם שכל כולם חסד וחיים, חן וחסד, מפעילים את המפעל של השמיד. זה מפלאי מפלאות ההשגחה. ומי שעבר במקום שבו אנחנו נעבור עוד מעט לא יצא. גם לאנשי האס-אס אסור היה להיכנס לשם, אלא מי שנמצא בתפקיד, ומי שנמצא בתפקיד בסתר ליבו ידע שיבוא יום וישמידו אותו גם כן, כי הוא שותף לסוד, כי הוא יודע יותר מדי. גם הם ידעו בליבם פנימה שגם תמות נפשם עם פלישתים. זה אמור היה להיות הסוד הנורא ביותר שקיים בעולם. סוד כל כך נורא שכשיהודים הגיעו מהונגריה, אחרי שהעסק הזה כבר בער 3 שנים, הם לא העלו בדעתם מה קורה פה. ולא האמינו כשסיפרו להם שדבר כזה יכול לקרות. ב-1944 לא האמינו שסיפרו להם.
אנחנו עומדים במקום הכי אותנטי שיש. המקום הכי אותנטי שיש זה איפה שארבעת העמודים האלה. מאחורי ארבעת העמודים האלה יש בור ששם יש אפר. זה המקום שבו יש מן הסתם משהו שעוד היום קיים ממה שנשאר מהקדושים. זה בור שזרקו לתוכו אפר של קדושים. זה המקום ברחבת ההשמדה שאנחנו עושים את ההתייחדות שלנו. אנחנו שאלנו שלוש שאלות ביום הראשון. למה אני מאמין בביאת המשיח? אמרנו כי ביאת המשיח קשורה לנרצחים האלה. כי על הבגד של המשיח נתפרות נשמותיהם ומקשטות אותו. ואת הבגד הזה הוא מגיש לקדוש ברוך הוא ביום הדין הגדול. שאלנו למה התעללות, והסברנו במיידנק שההתעללות זה כמו ההתעללות של פרעה בילדי ישראל, כי השטן אומר אתה לא מנצח אם אתה לא מתעלל, אם אתה לא משפיל, אם אתה לא מוריד, כי המלחמה היא לא נגד הגזע, המלחמה היא נגד המהות. ולמה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? כי זה הניצחון של החושך על פני תהום. שבין כך ובין כך, גם כשהם נמצאים בהסתר הגדול ביותר, גם שם אנחנו רואים את האור הגדול שבוקע מתוך החושך הגדול. כי הגאולה נמשלה לאיילת השחר, כי החושך הוא הגדול ביותר, אז בוקע האור הגדול ביותר. אנחנו אומרים בתשעה באב בתפילת נחם, כי אתה השם באש יצאתה. ואנחנו נגיד מה שהרבי מקלויזמור אמר בדרשה האחרונה שהוא נשא בחייו לפני קהל. אמר ריבונו של עולם, אני הייתי באושוויץ ואני יודע, ראיתי את האש, ואני יודע למה עשית את זה. עשית את זה כדי שיחזרו בתשובה, ואני מודיע לך, הייתי שם. אף אחד לא חזר בתשובה בגלל זה. אף אחד לא חזר בתשובה בגלל זה. אז למה? אז למה ככה? זה לא עוזר. לא ככה יחזרו בתשובה. האש כבר הייתה. זו שהאש שמציתה. הגיע הזמן לאש שאתה עתיד לבנותה.
שיר המעלויס אסו עיניי אל הורים ויעין יבוא יזרי.
שיר המעלויס אסו עיניי.
אוי שמיים ואורץ אוי צ'יישכה ובויכו מעטו ועד אוי לום
גד על ויסקדה שמירה בו. ביום מודי ברוך חוסי, ביום נכון חוסי, ויצמח פורקוני, ויקורא משיחי. וחייך, אני באמת, אני חי דכל בייס ישראל, בגוד ובזמן קורא, ועם וומן. ואיש מאיר אבו מבורך, ליול עם וליול מיול מאיו. יסבורך וישתבח ויספוער ויסרוימם ויסנסי ויסדור ויסלה ויסלול שמי דקות שבריחו לאי לא מכל בחוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דמירון באונמו ואימו אומן יהי שלום ברע במי שמיו וחיים טויבים עולינו ועל כל ישראל ואימו אומן אוי ששולם אמרים אבוי ששולם עלינו ועל כל ישראל ואימו אומן
Joy.
רואיכן במרואימים המתי מנוחו נכוינו על כנפי וישכינו במעלויס קדושים וטהורים כזו ירוקיה ויירים ומזהירים ותנשמו ששת מיליוני אחינו בני ישראל שנהרגו שנשחטו שנחנקו שנשרפו משונות ואחזריות בידי הנאצים ימח שמם באושוויץ מיידנק טרבלינקה ובשאר מחנות ההשמדה בגן הידן תהיה מנוחו סוף וינוח בשלום על שכמו ונוח עם הרומם
Amen.
הרגעים האחרונים היו סיום של ארבעת ימי המסע המיוחד של צוות כל חי בפולין. וכפי שציינו מוקדם יותר, קשה באמת לתאר במילים את מה שרואים, את מה שחווים ואת מה שחשים בעת ביקור במחנות ההשמדה, מחנות בהם הושמדו מיליונים מהעם היהודי. הבאנו אך מעט מזער ממה ששמענו, חווינו וראינו. רגע לפני שיצאנו מבירקנאו, ביקשנו מכמה מהחברים לתאר במילים או לסכם במשפט קצר את החוויה המטלטלת גם במחנה הזה וגם בימים האחרונים במחנות ההשמדה בפולין.
אנחנו יוצאים כאן מבירקנאו, מהמזבח הגדול כמו שהגדיר את זה הרב נויגרשל, בסיומם של ארבעה ימים מרוממים, מעצימים, מטלטלים. אני חושב שזה היה אחד הדברים הטובים, אפשר להגדיר דבר כזה, כן, המתנה הגדולה ביותר שבאדם יכול לתת לעצמו בדור שלנו, דור שכל כולו מלא כל הדברים שאנחנו חווים ורואים מסביב, כל הגשמיות סביבנו וכל הניסיונות שיש בדור הזה. במיוחד אנחנו כשליחי ציבור, כל אחד בתפקיד שלו ברדיו, כל אחד בתפקיד שלו שהוא עושה, לבוא למקום כזה, להיות כאן ארבעה ימים ולסיים את זה במעמד הגדול שלנו עכשיו כאן בבירקנאו, ובכלל אם זה פשוט מעמד שניקח את זה איתנו, אני ובטח כל מי שהיה כאן בימים האלה, ובעזרת השם שיהיה לתועלת, שנוכל להמשיך זכות הרבים לקדש שם שמיים ולעשות את הטוב ביותר עם התחושות החזקות והרוממות הגדולה שאנחנו יוצאים מכאן מהמסע הזה.
אני באתי לפה וגיליתי את זכות הקיום שלנו בניו של הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, מקום הכבשן הגדול, מקום העקדה הגדולה שבו נעקדו אבותינו, ואנחנו נשארנו כדי לזכור, כדי להזכיר, כדי שלא ימוש מלבבינו. אני אחזור הביתה ואני אוכל לספר לילדים שלי שאני עמדתי במקום בו עלתה העקדה הגדולה, הקורבן הגדול של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ולזכות ולהתפלל. וזה מה שגם נשאנו תפילה כאן, שנזכה להמשיך ולקדש את שם השם ולהרבות כבוד שמיים בעולם, ונוכל מקווה לעשות את זה יותר טוב אחרי שהיינו פה.
אתה חוזר אדם אחר?
אין ספק, חוזר אדם אחר. אתה הולך פה בשבילים של בירקנאו, אתה עוצם את העיניים ואומר לך שאתה שומע שמישהו צועק לך, תביא אוכל, תביא מים, תביא משהו, יש לך משהו. אתה רואה את כל הקרי דשא כביכול הירוקים והפורחים, והם דומים לך כמרחפים עליהם מיליוני נשמות, מיליוני מלאכים של הנשמות שהיו פה. ואתה מבין שזה עם אחר אחרי השואה, שזה קור היתוך אחר. אז אני מקווה שניצוץ מסוים מהכבשן הזה נגע לי בלב ויזקך ויזקק אותנו הלאה.
האמת שקשה בכלל להוציא מילה מהפה, ולהביע את הרגשות, אבל מדובר בדבר שהוא געגועים לנפש, משהו שאתה מרגיש שקורה פעם אחת, משהו שקורה אחרי חודש שלם של תשובה, ומשהו שאתה מרגיש בערך כמו תפילת נעילה. זה משהו שהצליחו להכניס אותנו פה במסע המיוחד הזה של הרדיו, בכמה ימים, לרגעים כל כך נעלים. אי אפשר להעביר במילים את הרגשות הלב.
קטונתי מלהסביר, אבל יש את החיים שמנחם טוקר לפני הרב נויגרשל, ויש את החיים שלי אחרי הרב נויגרשל. סליחה שאני אדבר על עצמי בגוף שלישי, ככה אני מרגיש עכשיו. אולי אני ארגיש ככה, פתאום עוד יומיים זה נתפקח אולי או משהו כזה, לא. באמת, עשתה לי משהו בפנים, יש לי משהו אחר, אני מקווה שאני אצליח לחזור לאנרגיות שלי בצהריים, וזה, אני באמת אומר לך דוגרי, אני מרגיש אבן כבדה בלב שלי. אני ממליץ לכל אדם שיש לו נפש חזקה להזמין כרטיס לרב נויגרשל. עזוב, זה רק הרב נויגרשל, כל הדברים מסביב זה שטויות.
אנחנו מדברים ככה, אנחנו הולכים ומדברים, ותוך כדי אנחנו נעבור דרך השער של מחנה ההשמדה בירקנאו, אושוויץ בירקנאו, אנחנו בבירקנאו, עכשיו מה שנקרא אושוויץ 2, וכשאנחנו יוצאים החוצה, ותדע גם אני, המשבצת שלי בכל חיים היא משבצת מוזיקלית, ולכן השיר שאני רוצה שילווה אותי החוצה מכאן זה השיר של הרבי מסקולן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיר שהפיח תקווה בכל האודים המוצלים מיד אחרי המלחמה, שלא ידעו איך ולא ידעו מה ולא ידעו לאיפה חוזרים, ואם חוזרים בכלל למה חיי יהדות מלאים והכל. וזה המילים של דוד המלך מתוך התהילים, זכור דבר לעבדך. אז זה השיר שמלווה אותי החוצה מכאן, שאני רוצה להרגיש ניצחון. ניצחון זה לא רק לנצח ולצאת בגוף, ניצחון זה לנצח ברוח, להמשיך את הרוח. לא הצלחתם לא את הגוף וגם לא הצלחתם את הרוח, ולכן זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, זאת נחמתי ואוני. זידים הליצוני עד מאוד, ראינו פה את הזידים ועד כמה הם השתעשעו פה בנשמות היהודים, בגופות ובנשמות של היהודים, אבל אנחנו עונים להם, זידים מליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי, לא נטינו. יוצאים מכאן עכשיו, צועדים החוצה מבירקנאו וממשיכים ביתר סט וביתר, זה מה שאני לוקח.
האמת קשה לדבר באופן מושכל אחרי גם הכל די סדוק, אבל לפני שהכנסנו לפה אחרי כל הימים שעברנו ביחד במסע הזה, אז כתבתי איזה מכתב קטן על ידים שלי, ואמרתי להם ש יש משהו שלמדתי בימים האחרונים שלא הרחתי אותו עד היום מספיק. זאת אומרת, להיות יהודי זה לא משהו, כאילו נולדנו לתוך זה, אנחנו יהודים, זה כבוד גדול, גאווה, אבל היום זה מרגיש לי מחויבות. את לחיות חיים יהודיים זאת מחויבות מאוד מאוד גדולה, שהרבה מיליונים של יהודים קדושים שילמו עליה בשביל שניכנס למחויבות הזאת. אני לא יודע איך הם מתרגמים את זה למעשה, אבל אני הולך לעבוד על זה.
צבי טסלר, איך אתה מסכם את הארבע יממות האלה, את השעות האחרונות כאן באושוויץ?
אפשר להגדיר את זה בצורה אולי הכי טובה, שהיינו פה בניתוח לב פתוח. ארבעה ימים של ניתוח, שהכל היה פתוח, אין מסיכות, אין מחיצות. וברור שזה סוג של תהליך שאנחנו עוברים. ואני באופן אישי עברתי פה תהליך מדהים, שאת הפירות בזאת השם נקצור בעתיד. אבל יש משהו אחד שאותו אני לוקח, וזה את החיים, את החיים, את הנקמה באמצעות החיים. סבא שלי עליו השלום, שכל משפחתו, את כל שני ילדיו, את האחים שלו, את כל המשפחה שלו, איבד פה במחנה הזה, במחנה השמדה הזה. כשנולד לו נכד הוא אמר מילה אחת: נקמה. זאת הנקמה, והנקמה שלנו זה בהמשך הנחת היהודי להם ועם ישראל עם האמונה בביאת המשיח.
יוסי צלניקר, בשבילי בירקנאו, אחרי רגעים נעלים כל כך כאן בשבילי המחנה, מה שהיה פעם מחנה, התחושות שלך?
אנחנו הולכים כאן, רואים את החרבות, אנחנו רואים את האפר, אנחנו רואים את המוות, ואז אנחנו מבינים מה שראינו אתמול בקרקוב, בבית כנסת של רבי איזריק, רבי אקלס, שמצא את האוצר אצלו מתחת לבית. אנחנו חוזרים לארץ והאוצר הוא שם, החיים שממשיכים, הקדושה, הטהרה, התורה, אנחנו והילדים שממשיכים לשמם ולזכרם.
דודי איינורן, איך אתה מסכם את הימים המטלטלים כאן?
כולנו פה גדלנו בישיבות, כולנו פה שמו עשרות שיחות מוסר, ואני חושב שזה ארבעה ימים השיחת מוסר הכי גדולה שכולם פה קיבלו בחיים, כי לפעמים אתה אומר, אני ממהר, אני אצא מהבית, אתה לא מקפיד להגיד עם הילדים שמה ישראל, ואתה רואה שזה הציל ילדים בזכות זה שהם ידעו שמה ישראל, שעברו כל לילה. אני חושב שזה משהו שכל אחד ייקח איתו לכל החיים, להקפיד על כל דבר, כי באמת פה על כל דבר הקפידו, ואני חושב שאין שיחת מוסר יותר גדולה מהמסע שעברנו.
שימי ורקר, איך אתה מרגיש אחרי המסע הזה, המסע לנפש?
בהתחלה כשבאנו לפה אמרתי, אוקיי, אפשר גם גם שיהיה דיבור גם עם החבר'ה להיות גם קצת, אולי קצת צחוקים, אבל ככל שעובר היום הראשון אתה מרגיש אתה לא יכול לעשות את הצחוקים האלה, אתה פשוט מתחבר גם אם אתה לא רוצה, אתה מגיע לדרגות של רוחניות שלא חשבת שתגיע אליהן, אתה מתחבר ואתה מתרגש ואתה בוכה ואתה מבקש ואתה מבין מה עבר על אנשים פה במחנות. אתה אומר, אם הם היו במצב כל כך קטסטרופלי שהם עשו את מה שעשו, אז למה שאני לא אשקיע מעצמי ואתן עוד קצת ונסה להגיע לדרגות שהם היו.
אנחנו רואים את כל המראות, את כל הזוועות, ובשואה אנחנו יודעים שהיו גם אנשים, תלמידי חכמים ששמרו קלה כבחמורה, וכל יהודי מאמין מתעוררת לו השאלה, למה? 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 איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר לבוא כאלו מראות, ואיך אפשר לשמור כאלה דברים? אז ברוך השם אתמול ככה נהיה לי זה משהו, ברוך שם העולם, ברוך הוא עושה, ברוך גזרו מקיים. למה גזרו מקיים נאמר בפסקה שלה שברוך שם אמר, זרו לתמקום אחר. אז מה שקודם בחור גזר גזרה, הוא דואב לקיים את המפגעים ממנה. קודם בחור גזר גזרה על אותם אנשים שישמדו בהכל ונגיעו לתחתית, הוא גם דואב לקיים להם את האמונה. זאת אומרת, תמשיכו להאמין בי, יש להם איזשהו, נדלק להם איזשהו גנרטור חזה של אמונה, וזה בעצם קיים אותם וככה נשמרנו.
אני תמיד אמרתי לעצמי, ולא יודע מאיפה היה לי את זה, אני לא יצא לכזה מקום אם אני לא אלך עם בן אדם מקצועי שיסביר לי בדיוק כל פינה ופינה מה זה. ובאמת פה בנסיעה הזאת קיבלנו את זה, וקיבלתי את זה ממש, הייתי ממש כולי מלא רגש לשמוע כל מילה מהרב נויגרשל. וידוע כשתינוק חדש נולד, הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא בוכה. ופשוט פה נולדנו מחדש, ובאמת אנשים, כולל אני ועוד אנשים שראיתי פה שאני לא הייתי מאמין שפעם יכולים להוזיל דימה, פשוט שערי דמעות לא ננעלו, וזה באמת מהפך של החיים שלי נראה לי בנסיעה הזאת. אני רק שואל את עצמי איך אפשר לשמר דבר כזה במי שלא מצליח להגיע לכזה מקום.
אני מאוד ציני בחיים שלי, אני מאוד ציני, מאוד ציני, זאת אומרת בדיחות שואה באמת, זאת אומרת אנחנו, כשיש פיגוע אז אסור לשבת לידי, כי ציני במהות שלי, והייתי בטוח שאני מגיע לפה באיזושהי תחרות סמויה עם עצמי, אמרתי הרב לא יצליח לשבור אותי, באמת, זאת אומרת אמרתי לעצמי אני מגיע והשואה לא ריסקתם אותנו, באמת לחיוב אני אומר, ריסקתם אותנו. והקדיש ש... דקה, צריך להירגע שנייה. זה... בקבר של הילדים. והרב אמר, לפעמים הרב, בן אדם אומר משפט והוא לא... שם קנית אותי, שאמרת, הילדים שלנו הם לא יותר טובים מהם. ואז חשבתי על הנכדה שלי. וזה הרג אותי. אני לא רק שען. אבל כנראה הורדת באמת את כל ההגנות מכולם פה, ואני רוצה לומר שאני מגיע הביתה, הדבר הראשון זה הלך לחבק את הנרדה שלי, ו פרופורציות בחיים. אני מרגיש שיש לי אחרי החמישה ימים הללו, בעיקר במחיצתכם, חברי היקרים, יכולת לעצב מחדש דברים שהיה נדמה לי ב-40 שנותיי שהם קבועים, בלתי ניתנים לשינוי, ולא היא. רגבי האפר באושוויץ, האוויר הדחוס במיידנק, התחב על הקירות בתא הגז, הצליחו כנראה להשפיע באמצעות דברים חומריים, להשפיע רוח חדשה לנפש שלי לפחות, ובטוח שלכל השאר. עוד מעט נחזור לאדמת ארץ הקודש, לשגרת חיינו, ואשתדל לעשות משהו קטן מדי יום ביומו, קטן, פצפון, לא תם ונשלם. התודה והברכה לבורא עולם שזיכני להביא לשידור את קולות מסע קול חי בפולין אליכם המאזינים. תודה רבה לרב מרדכי נויגרשל שהיה שליח נהדר להתרוממות הנפש במסע הזה. תודה רבה לחברת בעקבות בהנהלת אלי בן גד על חוויה מרוממת, רוחנית וגשמית כאחד. תודה למנכ״ל הרדיו אבי רוזן שביוזמתו המסע הזה יצא אל הפועל והצליח מעל המשוער. תודה לכל אנשי קול חי שהשתתפו במסע על ששיתפו אותנו בהרגשה המרוממת שחוו במסע המיוחד. הקולות בפתיחת התוכנית הובאו מתוך רשימת שינדלר והפרויקט התיעודי של מוסד יד ושם. היו ברוכים ובשורות טובות. השם יזבובנה ויפיל ביסוד שבסוי חסבובנה לבדי גם שום נמצו השם יזבובנה ויפיל ביסוד שמסוי חסטובדה דבדאי גם שום נמצו השם יזבובדה די אפיל ביסטובדה שמסוי חסטובדה דבדאי גם שום השם יזבובדה אוי 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 גם ביחויר היפול עם הקושים ואויבים לחום אמי אוי מי דמי אוי מי דמי אוי מי אוי גם ביחויר היפול עם הקושים ואויבים לחום אמיר מאי